עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
בוקר טוב, מכאן 103 FM, ואתם איתי, מיכל דליות, כמידי יום שישי, בין 10-12. עורך ומפיק את התוכנית אייל פרנק, מי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון, ועל הדיגיטל שני רומנו ועמיתי דואק. הטלפון שלנו, שתוכלו להתקשר כדי לעלות לשידור, הוא 1-900-722-103, ואנחנו מזמינים אתכן לשלוח הודעת טקסט קצרה לוואטסאפ, 054-70-103-70, ונחזור אליכם. אייל פה מקבל, רואה את כל ההודעות ומקבל גם את הטלפונים, וכמו שאני אומרת תמיד, גם אם לא נחזור היום, אז זה ישנו, זה קיים, נחזור בשישי הבא בתקווה. זהו, בדיוק שמעתי את החזאי שאומר שלא לא, דווקא יהיה בהיר וחם בשבוע הבא, איזה בסה. אני חושבת שהגיע הזמן כבר קצת לחורף, יאללה, אנחנו תכף מסיימים את ינואר, לא להאמין. וואי, אייל אומר לי באוזן שהקונספט הזה שנקרא חורף כבר נגמר. נורא בסה, כן? איי, איי, איי. טוב, זה מזכיר לי את טראמפ, האיש הנאור והחכם הזה, שכשהיו שותפונות הוא אמר, נו, ואתם אומרים שהעולם מתייבש. כן, בן אדם שלא יודע לעשות חיבור של אחד ועוד אחד. בסדר, אבל לא עליו אנחנו מדברים. בואו, יש לי כבר שיחות טלפון, יש לנו שעתיים של שיחות שלכן עם תגובות שלי, בתקווה שאני עוזרת, ואם אני עוזרת, תגידו לי שאני עוזרת, כי זה החיזוקים שלי, וזה המשוב הכי שממלא אותי בלדעת שאני ככה תורמת. אז בואו, נתחיל. והנה השיחה הראשונה. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי מיכל, מדברת שרון. קודם כל אני מאוד שמחה שעליתי לשידור. רציתי להגיד לך שאני מאוד מעריכה אותך ומקשיבה לך.
תודה שרון, תודה.
רציתי להתייעץ ברשותך על שני דברים. האחד, אני הבאתי תאומות מתרומה.
את עם
היחידנית.
הם יחידנית עם תרומת זרע, כן. אוקיי. ובנות כמה הן היום?
הם היום בנות 7.5, כיתה בית. מדהימות, חכמות, מאוד חדות.
שונות מאוד אחת מהשנייה?
מאוד, מאוד. תמיד שידרתי להם שזה שאין אבא, זה לא משהו מופרך, ניסיתי לעשות את זה מאוד טבעי,
כן.
הסברתי להם שיש כל מיני סוגי משפחות, אבל אף פעם לא ירדתי איתם לרזולוציות הקטנות, איך, מה, מי, ועל זה רציתי להתייעץ אותך, איך אני אומרת להם את זה, איך אני מספרת להם את זה.
תראי. אחד הדברים היותר פשוטים בחיים זה להגיד לילדים את האמת, אבל תמיד לפי גילם באופן חלקי. בהחלט, אני חושבת שהן בנות 7.5, נכון, הן צעירות, אבל בהחלט אפשר לעשות להם שיעור באנטומיה או בביולוגיה או בפיזיולוגיה, איך שנקרא להם, נקרא לזה. ואפשר להגיד להם, תקשיבו ילדות, איך בעצם ילדים באים מהעולם, איך נולדים ילדים. ויכול להיות שכדאי שתחפשי, לכי לאיזושהי חנות ספרים ותחפשי ספרים סביב הנושא, תקראי אותם בחנות לפני שאת קונה אותם, ותראי אם זה מקובל עלייך. אבל אני יודעת מה אני הייתי עושה, כי אני כבר לפני הרבה עשרות שנים דיברתי עם ילדיי באופן מאוד פתוח ועם נקודות של אמת סביב כל העניין הזה שאנחנו תופסים אותו כמיניות, שאצל הילדים זה לא. אז אני הייתי כן אומרת משהו, אתם יודעות, ילדות, אתם כבר גדולות, אז בגילכם בכיתה בית אני יכולה כבר לספר לכם הרי איך באים ילדים לעולם. כדי שילדים יבואו לעולם, צריך היום, כן, אל תגלי להם שפעם אולי לא יצטרכו, כן, עושים את זה כבר היום מרצועות אור, אבל צריך זרע של גבר, שזה משהו שיש לו בגוף, זה זרעים של גברים, יחד עם ביצית של אישה. החיבור של שניהם יוצר עובר שגדל בבטן של אמא שלו. עכשיו, מכיוון שלא היה לי בן זוג, אבל כל כך, כל כך רציתי אתכם, הלכתי למקום שנקרא בנק הזרע, כמו שיש בנק הדם ויש בנק של כסף. זה מין מקום שבו היו באים אליו גברים טובים, כאלה שרוצים לעזור לנשים כמוני שלא היה להם בן זוג באותה תקופה, ומשאירים שם את הזרע שלהם. אני באתי, הסתכלתי, בדקתי, כי היו שם כמה, בחנתי את מי שהכי מוצא חן בעיניי, ואז הרופא חיבר בין הזרע הזה שבחרתי אותו לבין הביצית שלי, וגדלתם לי בבטן. עכשיו, יהיו כאלה, הם ישמעו, את צריכה להכין את עצמך לכל מיני סוגים של שאלות. אחת מהבנות בטח תשמע ותגיד, אה, טוב, ותלך לעניינה. והשנייה תחשוב על זה.
כן, זה מה שקורה.
נכון, בדיוק. ואז היא יכולה לשאול, תראי, במקרה הזה שלך, בוא נגיד, את יכולה באיזשהו אופן לעקוף אפילו, כי בדרך כלל מה שהם שואלים, בוא נגיד, זה את המכניקה. אז איך הזרע של הגבר נכנס לגוף של האישה? אז פה אפשר להמציא את ההמצאה שאומרים אותה כבר 40 שנה, 50 שנה, מתחבקים חזק, 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 מאוד חזק. אבל זה כשיש שני בני זוג. בחיבוק וחיבורי גוף מאוד מאוד חזקים. אבל במקרה שלי, בגלל שלא היה לי בן זוג, זה היה רופא. רופא הכניס לי את זה לתוך הגוף. לאן? אז את יכולה להכניס את היד למטה, והוא אמר, פה דרך הווגינה ישר לתוך הרחם. זה המקום הזה שבו אתן גדלות. עכשיו תראי, אני בעד להגיד את זה, את יודעת, זה מזכיר לי. אני זוכרת שהבן שלי, אחד הבנים שלי, יש לנו הרי שניים ושתיים, נדמה לי שהוא היה בכיתה ד', הוא היה כזה בן 9. ואני השארתי את הקופסה עם הטמפונים ככה על הניאגרה בשירותים. בדרך כלל זה היה בארון, הייתי מוציאה ומחזירה. אפס, שכחתי. בא ילד, הסקרן, פותח קופסה, רואה בפנים כל מיני מיכלים כאלה קטנים, מוציא אחד מהם, עטוף בנייר, חותך את הנייר, סקרן, זה מה שילדים אמורים לעשות.
כן.
מסתכל על הדבר הזה, מכניס מוציא, מכניס מוציא, מוצא שם חוט, בא אליי עם הדבר הזה, מתנדד ביד ואומר לאמא, מה זה? תראי, מבחינתי, הרגעים האלה הם הזדמנות. כי צריך להבין, אנחנו נותנים לזה כל מיני סוגים של משמעויות שאינם במוחם של ילדים. אינם. הילדים מדברים, מקבלים דברים כפשוטם. כפשוטם, דרך אגב, זה סכנה, כמו להגיד סבתא בשמיים. ואז אני הכרתי ילדה שפחדה לעלות על מטוס, שמה המטוס יפגע בסבתא, כי הרי בשמיים. דווקא, את מבינה מה זה כפשוטם עכשיו? אז אמרתי לו, תקשיב, בוא אני אספר לך קצת על הגוף של בנות, של אמהות. יש לנו בגוף ביציות, וכל הזמן הן מחכות שאולי, אולי, אולי אני ארצה עוד ילד, אבל אני לא רוצה, אז הביצית הזאת מיותרת, הגוף שלי פולט אותה החוצה, בצורה של רקמות וכל מיני דברים, הם יוצאים לי מכיוון הווגינה, כדי שזה לא ילכלך לי את התחתונים. אני שמה את זה, תראו איזה חתיכת צמר גפן. עכשיו, זה מרגיש כאילו לא נוח, אומרים לי, בכל אופן, אני חושבת, אני הסתכלתי עליו, ואני אמרתי לו, פיצקי, תקשיב. זה נורא טבעי, זה נורא רגיל. אני מציעה לך לא לדבר על זה עם כולם, כי לא כל ההורים אוהבים לדבר על דברים כאלה עם הילדים שלהם. וזהו. הוא שמע, הוא הבין, יש לו עוד טיפת מידע, שלדעתי תורמת לו המון לחיים, כן, כן. ובמיוחד אם זאת אתה בת, את יודעת כמה בנות היום נבהלות כשזה קורה להם, כי אף אחד לא הסביר להם? לא, יש דברים שהן פשוט עדיין, אני לא מאמינה.
לעשות את זה פשוט.
לעשות את זה הכי פשוט. כי כל שאלה שהיא תשאל, זו שאלה סקרנית. אז איך זה עובד? אז מאיפה זה בא? אז למה לא היה לך בן זוג? ואם נגיד עכשיו את בזוגיות, אז מה, אז למה לא חיכית? אז מה עושים? מה? וגם ככה נולדו התאומות של מיכל? לא, לא היה בן זוג. הם התחבקו נורא חזק. את מבינה? זאת אומרת, כן, אני מאוד בעד לדבר על דברים, אפשר בגילאים מסוימים להגיד חלקי אמת, ואנחנו לא מסתבכות ולא מדברות שטויות, והם בנות 7.5, בגיל 9 הם כבר יבינו יותר, ואז אני מעדיפה שיהיה להם את המידע הנכון ממני, ולא איזה שטויות במצגבניות שהם יראו בטיק טוק.
אוקיי.
זה מה שאני באמת ובתמים חושבת. תת זה מזכיר לי סיפור על חברה של אחת מבנותיי, גם אמא יחידנית לבת, והיא ישר מההתחלה גידלה אותה על הסיפור שסיפרתי לך, והיא אמרה, ויש זרעים ויש ביציות, ואני נורא רציתי, ממש כמו שאמרתי לך. וזהו, וזה היה הסיפור של הילדה, היא גם עשו מזה איזה ספר קטן, וציורים כאלה קטנים. כשהילדה הייתה בת ארבע, האמא הלכה שוב לבנק הזרע, שוב, ונכנסה להיריון, בפעם עם תאומים. היא סיפרה לנו ש... כשהילדים היו בני שנה וחצי, שקט בחדר, היא נכנסת, היא סקרנית נורא, היא רואה את הגדולה, שעוד מעט בת שש, מושיבה את הקטנים, כן, בני שנה וחצי, שנה ושמונה, שניהם יושבים על הכיסאות הקטנים, היא יושבת ממולם, והיא אומרת, אני אספר לכם סיפור, איך באתם לעולם? לאמא היו... אמא הייתה צריכה זרעונים, מה לעשות שאין זרעונים? הולכים למקום שנקרא בנק של זרעונים. עכשיו, את מבינה מה היא קלטה את הדבר הזה? זרעונים, זה יתערבב לה עם טו בשבט, זה יתערבב לה. אבל כשזה סיפור, זה פשוט סיפור. זה הכל אצלנו בראש, שרוני, הכל אצלנו בראש. אצל הילדים הדברים הם הרבה יותר פשוטים. אני רוצה רק להגיד לך, בגלל זה למשל, כששואלים אותי מה להגיד, שלמשל, אמא שלי מתה, סבתא מתה, מה להגיד לילדים? להגיד מתה, להגיד איננה, להגיד בעולם המתים. אנחנו עצובים, אנחנו לא נראה אותה יותר לעולמים. זהו זה. להגיד בשמיים זה מפחיד, להגיד קוברים אותם באדמה זה מפחיד עוד יותר. נכון. אני שמעתי על ילד שכן סיפרו לו, והוא בא להלוויה, ואז הוא שאל את אמא שלו, אז איך עכשיו סבא נושם? תראי איך הם לא, הם לא מסוגלים לחבר. מצד אחד היא אמרה לו מת, מצד שני, שמים אותו עם על חול מעליו. זאת אומרת, צריכים להבין, הם באמת מקבלים דברים כפשוטם, וכל השאלות שלהם הן שאלות סקרניות, תעני על מה שאת רוצה, איך שאת רוצה, אבל תני מידע. כי ברגע מסוים, מישהו יזרוק להן משהו, וזה מיותר. כי יש ילדים אחרים שכבר
סמרו. זהו, התחילו השאלות, התחילו.
זהו, אז זה הזמן. זה הזמן שאת תעשי את זה מטווח, באופן שבו את רוצה, עם המילים שאת בוחרת. תקפצי על ההזדמנות עכשיו, לפני שכבר יש שם מידע שגוי. או רגשות אחרים.
אוקיי.
בהצלחה, שרון.
תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה.
אוי, נדמה לי שרצית לשאול שאלה שנייה גם.
נכון.
רגע, אייל תולה אותי, אין דבר, תשאלי.
הם הגיעו לגיל שהם רבות המון אחת עם השנייה.
כן.
ואצל אחת, סוג של קנאה, והקנאה מתפרטת אצל אחת מהם בהצקות לשנייה. וניסיתי לדבר יפה, ניסיתי לאיים, ניסיתי את כל מה שאני חושבת עליו, וזה לא עוזר.
תראי. מה קורה כשהיא מציקה לך אותה? היא באה והיא אומרת לה, נה, תתני לי, ודאי, דבוי. אז מה עושה אחותה? רצה אלייך?
לא, אחותה, היא לא יודעת גם, היא פשוט צועקת.
ואז אחותה צועקת.
אחותה צועקת, ושומעים אותה בכל הבית.
די, לך מפה, אוף, אוקיי. ואז שהיא צועקת, מה קורה?
אז לפעמים אני מתעלמת עם זה בדברים הקטנים, אבל לפעמים אני פשוט גם מגיבה בתעס, אבל...
זהו, תראי.
כי זה קורה אחרי שהרבה פעמים
הערתי, נכון,
די.
נכון. וזה אומר שרון, זה מחזק מאוד משפט שאני אומרת, כל כך הרבה, ילדים לא לומדים מדיבורים, לא לומדים משיחות, לא לומדים ממשלים, ילדים לומדים רק מחוויות, רק מדברים שקורים בחייהם, רק okay. מזה. כשאני אומרת לו, תיזהר מאמי, יש שם אבן, אל תרוץ, הוא ירוץ. והוא ייפול, והוא ייפצע, ורק מחר הוא יזכור שיש שם אבן. מה לעשות? אני תמיד מספר את הסיפור שיום אחד אני יוצאת, אני הולכת לעבודה, כמובן הטלפון שלי ביד, אני אפשר כבר להלחים לי אותו לכף יד, ואז בעלי אומר לי, מאמי, אני אפסיד את האוטו, כי היה שם משהו לא חשוב, תזהרי איפה שהוא חונה עכשיו, יש שם איזה בלטה במדרכה של החנייה, בולטת, תזהרי. בסדר, תודה רבה. אני יוצאת מהמעלית עם העיניים בטלפון, אני הולכת בחנייה עם העיניים בטלפון, אני מתקרבת לאוטו עם העיניים בטלפון, ואני נופלת. עכשיו ברור לך שאני נופלת, אני נופלת ואני נשרטת בברך והתיק שלי מתפזר ואיזה שני אנשים שעברו שם רצו אליי ואומרים לי גברת גברת מה קרה והרגשתי כמו מטומטמת וקמתי ושמתי רוק על הברך ונקרא לי הגרב והורדתי אותה באוטו ונסעתי לעבודה, כמו טמבלית. עכשיו למחרת או בכלל ברור לך שמהיום כשאני יוצאת מהמעלית, אני מסתכלת מן השמאלה, מן השמאלה, מן השמאלה. מה לעשות? מה לעשות? ככה זה עובד. עכשיו, לכן, כמה שתבקשי, וכמה שתגידי, וכמה שתכעסי, ואולי גם יש הורים שגם מענישים, זה לא יעזור. א', זה לא יעזור כי ילדות רבות. ב', זה לא יעזור כי דווקא זה מביא אותך. את יודעת, יש המון, לילדים יש המון מריבות, שבוא נקרא להם טבעיות. יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, איזה פרק ממי רואה, מי מחזיק את השלט, זה מריבה,
מי מחזיק את השלט,
זה מריבה, זה מריבה טבעית. שתיהן הולכות לישון, ואחת לא גמרה את הספר, והשנייה רוצה לחבות את האור, היא אומרת, אל תחבי, לא גמרתי, אבל היא רוצה לחבות, זו מריבה טבעית. אלה באמת מריבות. ואז אני יכולה להגיד לבנות, בנות, אני לוקחת את השלט עד שאתם תחליטו ביניכם. או בנות, תחליטו. מי נשארת, כמה מחבים, כמה זמן, באמת יש דברים שאתם יכולות לפתור לבד. אבל יש המון מריבות, כמו זאת שאת תיארת לי, שהן מטרתיות, הן לא טבעיות, הן נועדו למשוך אותך.
תשומת לב.
הן נועדו למשוך אותך. לבוא, ומה את עושה בעצם? את בעצם נוקטת עמדה, או מחווה דעה. אז מה היה? אז למה היה? אז למה את מציקה לה? את יודעת שהיא לא אוהבת את זה. אז למה את צורקת? את יכולה לבוא אליי. את לא צריכה לצעוק מכל דבר. את יודעת שהיא מציקה לה. אז תתרחקי ממנה. נו מה, אני לא מבינה, אני לא יודעת. כמה פעמים עשית את זה? 300 או 3,000. זה לא יעזור. את יכולה להחליט שאת מתערבת בלי לנקוט עמדה. זאת אומרת, לבוא לבנות ולהגיד, תקשיבו, יקירותיי. אתן לפעמים רבות. אחיות רבות, נקודה. אני רבתי עם האחים שלי, אני רבתי עם האחיות שלי. אם גדלת לבד, אז תדברי על השכנים שלך. אוקיי? אם היית בית יחידה. אני חושבת שאני עשיתי טעות עד עכשיו, בנות, שכל הזמן הייתי מתערבת. עכשיו, אני רוצה שתבינו, אני נורא לא אוהבת את הצעקות האלה. אני גם מאוד מתביישת בהצעקות שקודמות לזה. אבל אני לא יכולה לגרום לך לא להציג, ואני לא יכולה לגרום לך לא לצעוק. אני כן רוצה שתדעו, שכשמתחילות הבעיות, הצעקות האלה, אני נכנסת ל... עכשיו תחליט אם את הולכת לשירותים, תעשי לך שם סטנדים, ז'ורנלים, תחליט אם את הולכת לחדר שינה, סוגרת את הדלת ונשענת אליה, תחליט אם את יוצאת מהבית, קונה כלב ומסתובבת, או את יוצאת למרפסת וסוגרת הדלת. תחליטי מה את עושה ותגידי להם את זה, כדי לא להתערב, כי אני אף פעם לא צודקת, כי אני לא יודעת מה היה, ואני לא יודעת מה התחיל, ואני לא יודעת מה הסיבה, ואני לא רוצה לנקוט עמדה, ואני לא רוצה להיות לא הוגנת, כי גם מישהו מהבנות בטח אומרת לך, אבל זה לא הוגן, אבל זה לא הוגן, והיא צודקת.
בדיוק.
נו, והיא צודקת, שרון, היא צודקת. ואת גם אף פעם לא תדעי מה בדיוק היה הסיפור, כי לכל ילדה יש סיפור אחר, ואף אחת לא משקרת. לכן מה שאני רוצה זה שלא תנקטי עמדה, אלא תגידי מה את עושה במקרה הזה. את יכולה לבוא ולהגיד, תקשיבו, במקרה הזה אני באה, אני מפרידה, את לחדר שלי, את תשארת בחדר שלך, את באה איתי למטבח, את תפתחי טלוויזיה, את לכי למיטה שלך, תלכי למיטה אצלי בחדר, יש זה, את תחליטי איך את כאילו מפסיקה או מחריגה את עצמך משם ואומרת, ברגע שזה מתחיל שלום, הלכתי, אני לא רוצה, אני בטוחה שאתן תדענה להסתדר, כי אתן יודעות להסתדר במצבים אחרים. ממש, ולהחליט שאת עושה את זה, over and over and over and over and over again, שרון, אז או הולכת, או מחריגה את עצמך, או מפרידה ביניהם, אבל היא תגיד, אבל אמא, אבל היא אמרה לי, אבל היא עשתה לי, בנות,
אף על פי שיש צעקות רמות בבית.
נכון, מה, או שאת אומרת, אני מפסיקה צעקות האלה, אני לא רוצה, אחת לימין, אחת לשמאל, אבל היא אמרה לי, אבל היא לקחה לי, אבל היא עשתה לי, אני מזכירה לכם, מזכירה לכם שאני לא מתערבת, אני מזכירה לכם שאני לא מבררת, אני מפרידה. לא נעים לי לשמוע, אני מפרידה, אני מפרידה. אבל היא, אבל היא, אבל היא, אבל היא. עכשיו, את צריכה להחליט את הטקטיקה שלך, שמתאימה לך, שמתאימה לבית, שמתאימה לגיל של הבנות, ולנקוט בה באופן עקבי, יום אחרי יום אחרי יום, 4-5 פעמים ביום. עכשיו, שרון, מראש אני אומרת לך, זה לא שהם תפסקנה לריב בכלל, אחיות רבות, מקנאה, מרצון בתשומת ליבך, מיליון דברים, גם אחים רבים, תמיד, אוקיי? מה שכן, הכמות של המריבות תרדנה והעוצמה שלהם תרד. ואז אלו תהיינה יותר המריבות הטבעיות האלה, שאת תוכלי להשאיר להם לפתור ביניהם, או שתגידי, בנות, אני לוקחת, עד שתחליטו ביניכם, אני מחזירה. אבל היא, אבל היא, אבל היא, אבל היא, אבל היא, מזכירה לכם, לא מתערבת.
Okay.
אני מובנת, שרון?
כן,
סבבה, את נהדרת. תודה.
מעולה, תודה רבה.
גם לה, שבת שלום, תודה. ותקשיבי לשיחות האלה שוב, שוב. לא לעשות דברים ככה בספונטניות. הדברים האלה צריכים להיות מתוכננים. בריגועים ומתוכננים. בהצלחה.
תודה.
שבת שלום, שבת שלום, כל טוב. אוקיי, אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו הוא 1-900-722-103. שלחו גם הודעות וואטסאפ, טקסט, ל-054-70-103-70. ולשיחה הבאה. שלום.
שלום.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, דבר אבי.
היי אבי.
אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה על התוכניות שאני שומע בקשב כל שבוע ולוקח טיפים.
תודה, יופי.
לבית שלי ולילדות החמודות שלי.
אוקיי.
אני אבא לשתי ילדות, יש לי בת בת 5 ובת בת 3. הבת שלי בת 3 מתוקה וזורמת ואני מסתדר איתה והכל אחלה, ילדה חלקה איתי. הילדה בת 5 שלה אני מתקשר, היא מאתגרת. כל יום מהרגע שהיא חוזרת מהגן ועד למוחרת שהיא הולכת מהגן אני נתקל איתה בקושי קבוע. אמא תעשה ולא אתה, בכל דבר. לא ארוחת ערב, לא אמבטיה, אתה לא תשכיב אותי לישון, אתה לא תלביש אותי בבוקר. כלום, כל דבר, אמא, אמא, אמא.
אוקיי.
ותמיד צריך להתפתל ולמצוא את הפתרון איך אני אעשה את זה, ואם אמא לא בבית, אז כמובן זה בבחיות, איפה אמא, איפה אמא.
אם אמא לא בבית, איפה אמא, איפה אמא? ואז היא מאפשרת לך בסוף...
בהתפתלויות, אז מחר תקבלי זה, והיום אנחנו נעשה...
אוי, אבי, אבי, נו, 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 לך. עם השוחדים האלה, את מחרת, אבל אני מבינה אותך, נו, עם הפרקטיקה, ואת צריך לנהל את הבית, לפעמים גם זה קורה.
שלא להגיע להרמות קול ומצבים, כי ואז זה עובד ישר גם לקטנה.
ברור, ברור. תראה, בדרך כלל התנהגויות כאלה מתחילות במקרה. ובמקרה הזה זה אומר שנגיד לפני שנתיים או משהו כזה נולדה קטנה ובתך הייתה בסך כל בת 3 והיא ראתה את אמא עם תינוקת על הידיים, היא מאוד איבדה את מקומה ואז באופן נורא טבעי וגם מובן אמרה רק אמא, אבל אמא, אבל אמא ואז באופן מאוד טבעי ומובן מתוך באמת להבין כמה קשה לה ושהיא כזאת היא קטנה והיא סובלת אז אבא אמר בסדר הנה אמא ולקחת התינוקת והיא מה עשתה לה. ואז כעבור כמה ימים היא אמרה את זה עוד פעם אמא 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 ואז קרה משהו דומה. או שאבא אמר אבל לא אבל אני פה אבל הנה ויש תחיל שוחד קטן והתחנפות קטנה וויתורים. אז הנה אמא אז הנה אמא אז הנה אמא. זה מה שאני מתכוונת, זה הדברים האלה מתחילים במקרה. ואז זה הפך להיות מה שאנחנו קוראים לו התנהגותי. זאת אומרת, התנהגותי זה אומר שמעכשיו הילדה עושה את זה במכוון. אז צריכים להבין, זה לא במודע אבי, וזה גם לא במזיד. זאת אומרת, היא לא אומרת לעצמה, רק רגע, איך אני משגעת את אבא, או גורמת לו לתת לי שוחד, או זה לא. זה קורה. כי זה כבר איזשהו תנאי כזה והבנה כזאת של, של, של איך הדברים פועלים בבית. עכשיו, זה הרי ברור שזה לא שהיא לא אוהבת אותך. וזה ברור שלפעמים אתם הולכים לטיול, אתה תיקח אותה על הכתפיים וכל מיני דברים כאלה. אני מניחה, נכון?
ברור, ברור, לא, אני אחלה.
ברור לי, ברור לי. אבל ברגע מסוים, או כשהיא עייפה, או כשהיא עצבנית, או כשהיא רואה שעתיים הקטנה, שכבר בת 3, או שהיא כבר מתוקה וקושקושית, ואיזי גוינג, וכיף איתה נורא, היא מכניסה את הדבר שעובד לה. ואז אבא בא, אבא מסביר, אבא אומר, אולי בסוף בחלק מהפעמים גם אמא מגיעה, כדי שדי יהיה כבר שקט, נקלח כן, אותה ונגמור. יפה. זאת אומרת, לפעמים זה עובד לה, לפעמים גם שוחד, לפעמים כל מיני דברים. זה הפך להיות התנהגותי. עכשיו, כדי שזה יפסיק, אנחנו צריכים, אבי, להפסיק, להזין את זה. זאת אומרת, אתה צריך להחליט מה תהיה הטקטיקה שלך מהיום למשך שבוע שלם, ואתה צריך את זה הסכמה של זוגתך גם, למשך שבוע שלם, כדי שבסיכומו, אחרי שיעברו 15-20 פעמים, שזה יהיה אותו דבר, הילדה תבין, שוב באופן לא מודע, אבל היא תבין, כי הם נורא חכמים, שאין טעם להמשיך להשתמש בטקטיקה הזאת. תראה, זאת אסטרטגיה.
אני לבד אני לא מצליח למצוא אותה.
אוקיי, אז תראה למה. ברגע שאנחנו הולכים לא לתת לילדים מה שהם רוצים, אם זה ופל, אם זה סוכריה, אם זה לקרוא לאימא, או אם זה להרים אותם למקלחת למרות שהם לא רוצים, ברור שאנחנו נפגוש אי שביעות רצון, כעס, השתתחות על הרצפה, כשהם קטנים הם אומרים את הפיפי קאקי, אחר כך הם אומרים אותך לאימא, אחר כך אני אברח מהבית, אוקיי, כל מיני דברים כאלה ואחרים, כדי להפגין את התסכול ואת חוסר הרצון שלהם, כי הרי סיכומו של דבר אנחנו קובעים, אנחנו די בשליטה הרי על המצב. עכשיו, אבל אם אני עסוקה, במקום ללמד את הילדה, בלרחם על הילדה, או בלא ללחם כי אין לי כוח, אני עושה טעות מאוד גדולה, ובסוף אתה, זה בא לידי ביטוי גם במה שאתה מתאר. עכשיו, הדרך לצאת ממנה, וחייבת פה גם ההסכמה של זוגתך, זה ששניכם יושבים, ואני אתן לך כמה אופציות, אתם צריכים להחליט מה קורה לבית, בבית שלכם. אתם לוקחים את בית הבת חמש, המתוקה, המאממת והחכמה הזאת, ואומרים לה, ממי, תקשיבי, הרבה פעמים, את רוצה שאמא תעשה איתך כל מיני דברים, ואו שאמא איננה, או שזה אני עושה. אמא לפעמים עייפה, אמא לפעמים עסוקה, אמא לפעמים לא מתחשק לה לקום, היא כבר יושבת סוף סוף, היא עבדה נורא קשה באותו יום, ואז אני קם לעשות את זה. אני רוצה שתדעי שכשאני קם לקלח אותך, להכיל אותך, לרחוץ לך ידיים, לנגב לך תתקקי, לא חשוב מה ש... כשאני קם לעשות את זה, זה יהיה אני, ואמא לא תחליף אותי. בהמון מצבים אחרים, אמא עושה את זה גם. אם אמא תקום, אמא תקלח, אמא תעשה, אבל אם אני קמתי ואם אני הולך ועושה את זה, גם אם את מאוד תרצי את אמא, זה יהיה אני, כי אמא ואני חולקים את הטיפול בילדות המעממות שלנו. זה הכל.
זה דבר שילד בן חמש מבין, ילדה בן
ברור, זה ילד בן שלוש מבין. אבי, הם מבינים הכל. ואם הייתה פה איזה מילה או משהו שאילו, קודם כל יבין הכל. תשחזר עוד פעם את מה שאמרתי, מה אפשר פה לא להבין. הודעתי לה שמהיום, מהיום, זה כמו שאמרתי לה, מהיום, אמי, הולכים לקניון, אני לא קונה שום דבר. עכשיו, תאר עצמך את הסצנה הזאת שאני אמרתי לילדים, תקשיבו, כל יום נכנסים ליום, כל יום בא לי, בא לי, בא לי, בא לי, נמאס. אנחנו הולכים לקניון, אין ברירה, אני חייבים לקנות מתנה ליום הולדת של ירון, שאנחנו הולכים בשבת, אבל אני לא קונה לכם שום דבר. את הכסף הזה חייבים לשמור לדברים אחרים. עכשיו, אתה בא לקניון, נראה לך שהם לא יבקשו, כולם יבקשו. אבל אם אתה אמרת, אני לא קונה, אני לא אקנה. ואז אני מתחילה להתמודד עם... כילד כועס, ילד עצוב, ילד שרץ בקניון, ילד קטן שנשכב על הרצפה, ילדה שאומרת אתה אבא רע, לכולם נותנים, רק לי אתה לא נותן. ברור שעם זה אנחנו מתמודדים. אבל אם אני מבינה שהילדה מתוסכלת, אני יכולה אפילו לחבק אותה. אני בוודאי אמפתית, ואני אגיד, אני יודעת שאת כועסת עליי. כן, אני לפעמים אבא רע, אני יודע את זה. אבל אני לא קונה. בואו נחפש משהו לירון או שבפעם הבאה גם אומרים, אמי, בגלל שקשה לכם, נורא להתאפק, אני הולך לקניון לבד. כדי למנוע מכם צער ועוגמת נפש ומריבה בקניון, אני הולך, אני קונה לירון מתנה ואני חוזר. אתה מבין, אני כל הזמן חושבת, אבי, מה אני יכולה לעשות? לאן שליטתי מגעת? עכשיו, הילדים יתבין כל מילה שאני אמרתי לך מקודם. העניין הוא שחמש דקות אחרי זה, תבוא ותגיד לה, בואי ללחוץ ידיים, ותגיד, לא, את אמא. ברור. ואתה מסתכל עליה ואתה אומר, אהובה מתוקה שלי. אני מזכיר לך מה שאמרתי. כשאני קם לעשות את זה, זה יהיה אני. עכשיו תחליטי, ממוש. את יכולה להחליט, אם את מאפשרת לי לרחוץ לך את הידיים לעזור לך, או את רוחצת לבד. לא את אמא. אתה אומר לה, אמא לא תבוא. את אמא, את אמא, את אמא. ובגלל זה אנחנו צריכים שיתוף פעולה. זוגתך חייבת להבין... את התפקיד שלה, אחרת, תקשיב, לא רק שזה לא יעבוד, זה ילך אבי ויהיה יותר ויותר מפלצתי, אחר כך זה אל תיכנס לי לחדר, אחר כך זה אל תיגע לי בדברים, אני מכירה את זה בחיי אלוהים, אני אומרת לך ממשהו אמיתי.
הנגיעות כבר של מה שאת אומרת, אני יכול להבין לגמרי.
הדברים האלה הולכים כמו אדוות ונהיים יותר ויותר גרועים, ואז זה בסוף כמעט נוגע למחלת נפש. לא להגיע לשם. כשיש בבית שני הורים ששניהם אהובים, שניהם הורים טובים, שניהם חולקים בגידול הילדות, אנחנו כל פעם לפי מה שנוח לנו, אנחנו באים לטפל בילדות.
וואו.
עכשיו, המקום של אולי פעם לוותר, לא, דווקא היא שוכבת עם 39-8 חום, והיא בוכה אימא, 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 אולי גם אני אביא את אימא. אבל זה אחרי, זה רק עוד חצי שנה אבי, אחרי שפיססתי מאוד חזק את זה שהילדה יודעת שגם אימא וגם אבא באים. כאשר יש גבולות מאוד ברורים בבית, החוקים והכללים מאוד ברורים בבית, אז אין לנו שום בעיה להיות גמישים. כי הילד יודע מה הגבולות ואני אחזור לזה מחר. אתה מבין את הקטע?
כן, כן, לגמרי, מבין.
כל זמן שזה לא סגור אצלך ואצל זוגתך בבטן, הילדה לא תשתנה. זאת טקטיקה, זאת אסטרטגיה, ומהר מהר לעזור לה לרדת ממנה. והולך להיות לכם שבוע לא פשוט. בהצלחה.
תודה רבה.
בהצלחה, כל טוב. אתה יודע מה? טוב, הטלפון נסגר. אבי, אם אתה עדיין שומע אותי,
אני איתך.
אתה יופי. תתקשר עוד איזה שבועיים, ספר לי על מה היה.
וואלה.
תודה רבה, תודה.
תודה לך.
כל טוב, שבת שלום. אופ, חבר'ה, אתם ממשיכים לשמוח. סליחה, הודעות טקסט קצרות ל-054-70-1370, וממשיכים להתקשר ל-1-900-722-103. תשארו איתי, זהו? אין, מכורה לטלפון, שאלוהים שמור. טוב. אוי, אוי, אוי. יאל, יש לי שיחה על הקו, אייל? אוקיי. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
היי.
אהלן, שמי פת.
היי, פת.
קודם כל, אגיד לך תודה על כל השידורים ועל כל העזרה, אני תמיד מתייעצת וגם מקשיבה.
תודה רבה, היי, פת, תודה.
יש לי ילד בן 5, שמתקשה להפסיד בכבוד, בעיקר במשחק מול קבוצה. כלומר, באחד על אחד זה הרבה יותר קל לו, אולי בגלל שאנחנו גם עובדים איתו על זה, נגיד במשחק שחמט או במשחק קופסה, או בכלל, אם עם חבר אחד על אחד זה קצת יותר קל לו להפסיד, אבל ברגע שהוא משחק בקבוצה, ועכשיו כולם נגיד מפסידים, אבל רק אחד מנצח, מאוד מאוד קשה לו.
ואז איך הוא מגיב?
הוא ממש כועס מאוד, מ-0 ל-100, היה זה משחק בינקו שהיו 100 ל-100 ילדים, והיה בערך 10 זכו, והוא לא זכב. וזה ממש, מי שהוא ככה היה לו מאוד כיף במשחק, לבכי, אני רוצה לזכות, אני רוצה לנצח, אני, משהו ככה מאוד,
אוקיי.
הוא גם, יש לו מדי פעם משפטים כאלה שמנצחים, מפקדים, משרתים, מלאכים, הוא לא רואה כל כך דברים כאלה, אבל זה כנראה היה מהסיפורים. מלך, משרתים, אני חושב,
מה זה מלך, משרתים? המנצחים הם מלכים ומי שמפסיד הם משרתים?
הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר את זה, בזמן שהוא נגיד מפסיד במשחק, אבל הוא יכול סתם ככה כשהוא משחק עם החברים, להגיד, אנחנו, יש פה מלכים ויש פה
משרתים,
כן. והוא לא רואה תוכניות טלוויזיה כל כך כזה, אני חושבת שאולי זה מהספרים. כי הוא כן רואה טלוויזיה, או שהוא עושה את הקשרים האלה.
כן, הוא שמע, זה איזשהו סיפור אולי, משהו כזה, והוא מבין מעמדות. נגיד, הוא יודע שמלך יכול.
כן, במשטרה, הוא יודע להגיד, מי שזה, נכנס לכלא.
תקשיבי, זהו, אז הוא יודע, ילדים בני 5 יודעים, מתוך הסיפורים, מתוך היגיון, מתוך לשמוע. יש כאלה שיש להם יותר, יש גם עשירים, יש עניים, יש חכמים, יש טיפשים, יש חזקים, יש חלשים, אוקיי, הוא מבין.
כן, חזקים חלשים גם אומר. עניים, עשירים פחות הוא מדבר, כן, אבל הוא יודע לעשות את הוידאו.
עכשיו תגידי, ואז היה בינגו, והוא התחיל לפקוט, והוא אמר, אוי, נמאס לי, אוף, אני רציתי לנצח, אז מה קורה? אז אוקיי, אז הוא מגיב.
אז זה במקרה היה בסוף, ואז אני פשוט לקחתי אותו והלכנו הביתה. ממש מאוד קצר, והלכנו, אבל זה יכול לקרות לו, נגיד, זה בעיקר שמתי לב, קורה כשיש קבוצה, נגיד פעם אחת ראיתי אותו בגן, אני הייתי במקרה בגן, והוא השתתף, דווקא בחרו אותו מכל הילדים, ועוד עם ילדה, והוא צריכים להכניס איזה משהו לתוך צו, ועודדו אותו וזה, והוא לא הספיק ראשון, הוא היה כאילו היא ניצחה.
אוקיי.
וזהו, זה ממש לשבור את הכלים, ובכי, ואני לא רוצה...
לשבור את הכלים זה גם להעיף דברים ולבעוט, או רק לבכות?
לא, זה בכי היה, זה הוא כן בעט במשהו שהיה שם לידו, הוא הלך להסתתר מאחורי איזה וילון כזה שהיה בגן, אבל כאילו כולם ראו שהוא כועס, הוא שם לב לזה, קשה לו להירגע באותו רגע.
מסכנצ'יק, תראי, מה שאני מציע, קודם כל קשה לו, זה ילד כן. שאוהב לנצח, זה ילד שזה מאוד 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 חשוב לו. לו היינו בקליניקה הייתי מבררת כמה אם יש לו אחים גדולים, או יש לו אח קטן שהוא בתחרות,
כן,
וכל מיני דברים שנכנסים שם. כשאנחנו רואים דבר כזה, זה גם קשור לטמפרמנט, זה קשור לאולי אחד מההורים יפעת הוא הישגי, אולי או את או בן זוגך, מישהו שם אוהב לנצח, להגיד את המילה האחרונה, הוא רואה דברים כאלה בבית, הייתי מבררת, שואלת המון שאלות, ואיכשהו קצת יותר מבינה, בוא נגיד מאיפה זה בא לו. עכשיו העניין הוא שזה בא לו. בוא נגיד הוא גם רואה, ובוא נגיד גם הטמפרמנט שלו הוא כזה, ומאוד מאוד חשוב לו לראות טוב, לצאת טוב, להצליח, לנצח.
נכון.
אני חוזרת ואומרת שוב, יש סיכוי שיש מודל כזה גם ממישהו מההורים, בדרך כלל. אבל,
כן.
כרגע מה שאנחנו רוצים זה לעזור לילד. עכשיו, אני לא יכולה לעזור לו מבחינה רגשית. הוא עדיין ירגיש ויחווה את הרגשות הסוערים האלה, את התחושה הקשה הזאת של ההפסד. את זה הוא כן ירגיש. הדבר היחיד שאני יכולה לעזור לו זה בללמד אותו איך להתרומם מחדש. כי החיים האלה מלאים, אכזבות, תסכולים, כאבי לב. מה שאנחנו רוצים הרי לפתח בילדים זה איזשהו סוג של חוסן, איזשהו סוג של לבלוע את הרוק, אני עושה כאן הצגה עכשיו קטנה, ולהרגיש עם זה נורא והיום, נכון? זה מה שילדים קטנים. ואז רגע, לרוץ להתחבא מאחורי הווילון, לנשום קצת, ואז אף אחד לא שם לב, אני יוצא ואני מתערה מחדש בילדים. היי, אוקיי? זה מה שאנחנו רוצים ללמד את הילדים. את זה אנחנו רוצים ללמד את הילדים. לכן, כל התגובות האחרות, לא, אבל עידו, אבל אתה לא צריך לבכות, אבל לא נורא, אבל בפעם הבאה, ובוא תצטרף, ובוא תיכנס, ואני לא רוצה את הבכי הזה, ואני לא מבינה, אבל הרבה פעמים אתה כן מנצח. כל הדברים האלה, רק לא רק שהם לא מועילים, יפעתי, הם מלבים את המשך ההתנהגות.
נכון, אני מאוד מסכימה עם זה.
לכן.
אני גם עושה, אני ממש משתדלת, אבל אני אגיד שאם כן. ספרתי שזה קורה בגן, אז אני בטוחה
אז שמאוד
צריך להרחיק אותו מאותה סיטואציה.
לא, אז תגידי לגננת. תראי, אני לא יודעת אם צריך להרחיק אותו, הוא לא מרביץ לילדים אחרים.
הוא, תראי, זה כבר עלה שלב, היא כבר אמרה לי, כשהוא מאוד מאוד כועס, אז הוא כבר יכול לתת איזה דחיפה, הוא לא סתם ככה יבוא ויפגע באיזה ילד.
אבל בתוך סערת
הרגשות. אבל על הדרך שהוא הולך לבעוט במשהו, או שהוא זורק איזה משהו, זה גם יכול לפגוע במישהו.
בתוך סערת הרגשות שלו.
אני מרגישה שזה ממש עלה שלב.
אוקיי, נכון, נכון.
ודווקא אני מנסה לברר, נגיד הוא בחוג שחמט, ויש עכשיו תחרות, ואני נורא נלחצתי מזה שהוא הולך לתחרות, ואני מסבירה לו שלא כולם ינצחו, וחלק יפסידו, ודווקא אני כן רוצה לחשוף אותו לזה, ואני עושה לו הכנה. וכשדיברתי עם המדריך על זה, אז הוא אמר לי במשפט מאוד קצר, שתדעי שהוא הרבה יותר חזק ממה שאת חושבת. אז אמרתי לו, לא, לא אכפת לי אם הוא ינצח או יפסיד. אז הוא אומר לי, לא, הבנתי את השאלה, הוא הרבה יותר חזק רגשית ממה שאת חושבת.
אוקיי.
אז אני לא יודעת אם זו סיטואציה ספציפית שקורה בעיקר בגן.
תראי, זה רק, א', כנראה. כנראה שזה okay. בעיקר בגן, אחד, בשלב מסוים דיברו איתו, הפצירו בו, לקחו אותו, שוחחו איתו, עכשיו גם כועסים עליו, הולכים אחריו, כן, זה עלה שלב, ככה זה עובד. במקום האחר, יש שם איזשהו מדריך קצר, מאוד ברור, שם ברור איך אני אמור להתנהג, הוא מצליח לאסוף את עצמו ולהתאפק, שימי לב.
את מבינה? לא, הוא אומר לי ממש שזה לא קורה שם, גם בכל כדורגל, זה הרבה חוגים אחרים.
אז תראי, תראי, תקשיבי. כשיש לנו ילד, יפעתי שמתנהג שונה במקום אחד, ואחר במקומות אחרים, האקס פקטור נמצא בגן. כנראה הגננת או הסייעת. זה הקטע. יש לנו ילד שכן יודע להתאפק בשחמט או בכדורגל. שיודע אוף, שיודע לצעוק, שיבעט בכדור, שיבעט בדשא.
לא, בכלל אני לא רואה את זה, מפקיעים לו גול, והוא כאילו ממש, אני רואה את ההמשכיות. וזה אותם חברים דרך אגב, אפילו עוד כיתה, מגן ליד.
אז תבואי לגננת, ותגידי לה, מיכל דליות אמרה ש... תגידי לה, תשלחי אותה ל-103 FM לאפליקציה פה שלנו, שיקשיבו גם לשיחה הזאת. ותגידי לה, מיכל דליות אמרה, שאת צריכה לגשת לילד, כי מתברר שהוא מתאפק, והוא לא מתנהג ככה כשהוא מפסיד בכדורגל, וכשהוא מפסיד בשחמט, וכשהוא מפסיד בבית. מתברר שזה קורה לו הרבה, בעיקר בגן. לכן בואי נעזור לו לשנות ההתנהגות שלו בגן, שזה אומר, תגידי לו, שלפעמים, את יודעת שלפעמים כשהוא מפסיד, זה נורא מעציב אותו. ואז כשהוא עצוב, הוא בעצם לא מתאפק והוא בועט בדברים או דוחף חברים. את מבינה שהוא עצוב, ואת תמיד תהיה מוכנה לחבק אותו, לדבר איתו, או ללכת על המטבח, לתת לו כוס מים, אבל דחיפות והתנהגות לא טובה לחברים אחרים בגן, לזה את לא תסכימי. עכשיו, ורק תדע, שאם אתה תתנהג באופנים שאנחנו בגן לא מסכימים, כמו דחיפת חברים, בלי שום קשר למה. זה אני לא מסכימה, אז אני אבוא ואני צריך להרחיק אותך. עכשיו, זה הכל. 10 דקות אחרי זה, שעה אחרי זה, למוחרת, לא חשוב מתי. נראה שהוא כבר שכח מזה לגמרי. למוחרת, הוא מפסיד במשהו, הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, אפשר להגיד לו, אתה רוצה שאני לבוא איתי למטבח לכוס מים? או אם לא שמתי לב, אבל כן ראיתי שהוא הלך והוא דחף מישהי, אני באה ואני מטפלת בדחיפה, ולא בדברים האחרים. אני אומרת לו, יואבי, אני מזכירה לך, שאני לא מרשה דחיפות, תצטרף פה למיכל, לך לשירותים, תשטוף פנים, תשתה מים ותחזור אלינו. זאת אומרת, אני מטפלת בהתנהגות, במה שאני לא מרשה שיקרה בגן. או אני אומרת לו, יואבי, אני נאלצת להרחיק אותך, אני לא מרשה לדחוף, אתה יודע. אפילו לא דיברתי על הסיבה בינינו. לא מעניין אותי הסיבה, יפת. אני לא מרשה.
כן, כי היא אומרת שזה לא נגיד, אצלה בגן זה לא רק שהוא מפסיד, היא אומרת שזה באמת קורה, שהוא יכול, היא לא יודעת למה, יש המון ילדים, מה קורה לפני, אבל היא אומרת, הוא יכול להיפגע ממשהו, משהו, הוא פתאום שומע שהוא דחף ילד, שהוא נתן לו מכה, שהוא זרק איזה משהו, וזה פגע בזה ילד אחר.
אז קודם כל,
באותו רגע, היא אומרת שהיא קשה לה לגשת אליו, היא ממש אומרת, מ-0 הוא מגיע ל-100.
אה, היא לא יכולה להרגיע אותו?
היא אומרת שהיא ממש לא מצליחה להרגיע אותו, אני חושבת, זה כבר אני אומרת, אני חושבת שכל האינטראקציה שיש הרבה ילדים שפתאום רואים משהו כזה, זה עוד יותר ככה כמו כדור שלג מלבד את זה.
יכול להיות.
נגיד, אני אמרתי שזה קורה אצלי כמה שאני אגיע, אני ממש מוציאה אותו החוצה, לא תמיד זה לוקח לי זמן, אבל איזושהי התרחקות מהסיטואציה, והוא נרגע, והוא נרגע, הוא חוזר כאילו כלום לא היה. אבל באמת, מהרגע שזה קורה, אז היא אומרת לי שכרגע באמת היא לא יודעת כל כך מה לעשות. אני אנסה להגיד לה גם את מה שאת אומרת. להיות קצרים.
וגם, ותגידי לה אם היא כן יכולה, יכול להיות שאסור לה על פי ההוראות של משרד החינוך, אבל אם את תגידי לה, תגידי לה, תקשיבי, אני מבינה שחייבים לרסן אותו. תקשיבי טוב למילה שלי, יפת. חייבים לרסן אותו. עכשיו הוא דוחף ילד, אחר כך הוא יזרוק כיסא. חייבים לרסן אותו.
גם זה אמרה לי שקרה. שזה ילד שבכלל, בכלל לא אלים, הוא מפחד מהמון דברים, יש לו פחדים שאני רואה את זה במעלית, בהרבה דברים.
אז תביני איך שזה קורה רק שם, כי שם יש משהו שמאפשר לו את זה. יכול להיות שבשפה שלנו יש שם רווחים פסיכולוגיים עמוקים של תשומת לב, של שם הוא מאפשר לעצמו, אוקיי, אז זה בסדר שילדים כועסים ובוכים וצועקים והולכים ובועטים בכיסא, אוקיי? ואומרים להם, וואי, 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 כעסת. אבל עכשיו, אז תגידי לה, אם את רוצה, אם זה מותר, מכיוון שקשה לך, בואי מאחוריו, תרימי אותו, מאחוריו, מאחוריו, קחי אותו לאמבטיה, ותגידי לו, אתה כועס, אתה כועס, אני יודעת, אני יודעת, אני אעזור לך להירגע, אתה כועס, אני יודעת, אני אעזור לך להירגע, ומים על הפנים, עם היד שלה, לשטוף לו את הפנים, כאילו, מים על הפנים, תמיד מרגיעים ילדים, זה עושה להם ריסטארט. או אם הוא מוכן לכוס מים, זה הדבר הזה מחזיר להם את ממש עושה ריסטארט. כל הורה שלפעמים מהבית ההשתונות וצועק על הילד, רואה איך זה עושה ריסטארט. זה לא שאני אומרת מהיום תצעקו על הילדים, אבל פעם ב, 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 זה מה שקורה? שימו לב לדבר הזה. כי ילדים לפעמים צריכים עזרה לרדת מהעץ.
כן, נכון, זה מה שאני ממש מרגישה שהוא צריך.
הוא חייב...
הוא צריך יד שתוריד אותו שנייה, וזהו, והוא חוזר.
ותגידי לה את המילה שאמרת, חייבים לרסן אותו. חייבים לרסן אותו. עכשיו, יכול להיות שהשנה היא לא תצליח, אז אולי בשנה הבאה תהיה לו מורה. לא יודעת מה, בשנה הבאה הוא נשאר בגן גם?
לא, שנה בכיתה א'.
אז יכול להיות שתהיה שם, אני מאחלת לו שתהיה שם מורה יותר קצרה. יותר ברורה, יותר סמכותית. פה כנראה ידיה כבולות, והיא גם מדברת הרבה, מסבירה.
אני חושבת שהיא דווקא מאוד סמכותית והכל. אני רק חושבת שאולי היא קצת נכנסה לקצת פחד, כאילו, מה עכשיו, היא לא מצליחה לגשת אליו.
כי אני אגיד לך למה, היא רוצה לגשת אליו ולדבר אליו. אין, אי אפשר לדבר ילד. תגידי לי, כשאת בתקפת זעם, אפשר לדבר איתך? כשאני כועצת, אפשר לדבר אליי? אני ארוג כל מי שמתקרב אליי. מה, 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 מה? עכשיו גם לשוחח? לעשות שיחת הפקת לקחים? אין מה לדבר במקרים כאלה. זה להרים אותו. זה לקחת אותו. זה לבוא עם מגבת רטובה ולשים לו על הפנים, להגיד לו, אני חייבת לשטוף לך את הפנים. ואז הוא עושה ככה והוא נרגע. אין מה לדבר, לא מדברים ברגעים כאלה. ריסון הוא לא שיחה. שיחה זה בערב. גם כן, אבל זה גם כן מיותר. באותו, את מבינה? כי אנחנו יודעות שיש לו יכולת להתאפק, אבל לא שם.
כן.
אז שם צריך לקרות משהו אחר.
לא, הוא גם יודע את כלל ההתנהגות, הוא יודע שאם אני מדברת איתו בערב, הוא יודע הכל, גם הוא יודע מה הוא עושה.
יפה, תפסיקי לדבר על זה, תשאירי את זה בגן. אין, אין, לא מדברים עם ילד בשש בערב על משהו שקרה ב-11 בגן.
כן, זה בעלי אומר לי, מה עכשיו מכניסה את זה?
מה החפירות? מה? זה גם לא עוזר, מחר הוא עושה את זה עוד פעם. אין, אין, תעזבי את זה, זה של הגן, זה של הגננת. ברצינות אני אומרת לך.
זה של הגננת, אבל זה כבר עולה, ואני גם לא רוצה שאיכשהו יהיה...
אז תגידי לה שאת נותנת לה... הוא כבר, תגידי לה שאת נותנת לה תוקפן. תוקפן,
כן.
תגידי לה שאת נותנת לה את הלגיטימציה לפעול באופן שמרסן את הילד.
כן.
תגידי לה, תקשיבי, הוא לא ככה במקומות אחרים, פה הוא מרשה לעצמו. אנחנו חייבות להוכיח לו שאת לגמרי סמכותית ולא מאפשרת לו. זה הקטע.
כן.
אוקיי? תני לה גם להקשיב אולי לשיחה או משהו, משהו כזה. טוב.
בסדר גמור. תודה רבה.
בהצלחה. בבקשה, יקירה. בבקשה. שבת שלום. ביי ביי.
שבת שלום.
ביי ביי. תקשיבו, תקשיבו, אני יודעת ששומעים את המוזיקה. ילדים עושים דברים כי הם יכולים. ילדים הם ילדים, אין להם כוונות זדון, הם לא עושים דווקא, הם לא עושים את זה בשביל להזבן את הגננת, הוא עושה את זה בשבילו. הוא עושה את זה כי באותו רגע באים אליו, מדברים אליו, כי הוא מתוסכל, כי הוא כועס, יש לו את הכוחות. אז אנחנו חייבים ללמד אותו לעשות בהם שימוש גם בגן. ובעצם, איפה אני? אני לא יכולה לגרום לו לא להתנהג כך. אני יכולה כל הזמן להגיד לו, מה אני עושה כשאתה מתנהג כך? וזה עושה, עושה, לא מדברת. בבקשה, בבקשה, תפסיקו לדבר עם ילדים ולחפור להם. אז בואו ניקח אוויר לנשימה, תמשיכו להתקשר ל-1-900-722-103, הודעות וואטסאפ קצרות בטקסט ל-054-70-103-70. אנחנו יוצאים לכמה דקות של הפסקה, חכו פה איתנו, אחר כך חדשות ואז אני חוזרת.
מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.
שלוש שלום, אתם ב-103 FM, וכאן אני מיכל דליות, בשעה השנייה שלנו, עד 12. עורך ומפיק את התוכנית אייל פרנק, אחראי על השידור יציק אהרון, ועל הדיגיטל פה מאחוריי, שני רומנו ועמיתי דואק. אתם מתקשרים ל-1-907-22-103, ושולחות שולחים הודעות טקסט, הודעות טקסט קצרות, למספר 054-70-103-70, הודעות טקסט קצרות, אייל רואה, יחזור אליכם. זהו, יש לי שיחה על הקו, אחר כך אני גם אגיע פה איזשהו מכתב, אני אתן לו מענה. אז הנה השיחה הראשונה לעכשיו. שלום.
הלו.
שלום וברכה.
שלום מיכל, מה נשמע?
היי, סבבה, תודה.
מדבר ליאור. יש לי תאומות בנות 5, הנושא שאני רוצה לדבר איתך זה רלוונטי רק לגבי אחת מהן.
אוקיי.
הילדה, ילדה מקסימה, האמת, והכל טוב, ברוך השם, חוץ מזה שמדי פעם היא קוראת אותי, אבל היא באמת בסדר גמור. הבעיה היחידה שלי איתה זה שהיא לא מוכנה לקחת תרופות בשום אופן.
וואו.
עכשיו זה מגיע למצב שאני כאילו למשל בלילה האחרון הלכנו לישון רק ב-4 לקנות בוקר כי כאבה לאוזן.
וואי וואי וואי.
עכשיו היא לא מסכימה לא טיפות אוזניים, לא אם זה
תקשיב
טיפות פנס פיל אולי לזה גם לא עוזר.
תראה אני, שוב, ליאור, אתה שומע אותי? כי אני, אתה התרחקת לי, אבל אני רוצה לתת לך איזשהו סוג של מענה. אתה שומע אותי? היה ליאור על הקו, כי אני לא שומעת אותו. רגע. הנה אתה, אוקיי, אתה שומע. אז בוא, תראה, יש כנראה איזה שהם הפרעות שם באזור. תראה, אני רוצה רגע להגיד, ותשמע אותי רגע עד הסוף, לא חלקי דברים. בעיקרון, במקום שבו אנחנו לא שואלים את הילדים וגם עושים את זה בכוח, זה תרופות. זאת אומרת, יש כמה דברים שבהם אני לא אומרת, אוי כן, אוי לא, הילד צריך תרופה, זריקה, חיסון, טיפות אוזניים, אנחנו יודעים מה קורה אם תהיה, אם דלקת האוזניים תלך ותתפתח, חס וחלילה. זאת אומרת, תרופות או לקיחת תרופות, אנחנו יכולים לעשות שמיניות באוויר ולנסות ולהמיס ולשבור ולרקח ולהמתיק ולשחד, אבל הילד צריך לקבל. עכשיו, ילדה בת 5 שנאבקת כדי לשים לה טיפות אוזניים, מישהו צריך להחזיק לה את הרגליים, מישהו צריך להחזיק לה את הידיים, מישהו צריך לכבול אותה כדי שאפשר ילד ולהחזיק לה את הראש בצד ולטפטף לה בתוך האוזן. זה נורא. זה נורא וזה גם נראה נורא, אני יודעת. אבל בעיקרון, זה הפתרון. עכשיו אני רוצה רגע לספר לך סיפור שסיפרה לי חברה, לפני המון שנים, המון שנים. הבת שלה הייתה קצת יותר צעירה מבטחה, והייתה צריכה לקבל איזושהי תרופה, דרך הפה. משהו אנטיביוטי נדמה לי. והיא קנתה לה בטעם תות, והילדה ירקה. קנתה לה בטעם אננס, והילדה לא פתחה את הפה. קנתה לה, באמת, ניסתה, ואז היא באה לילדה, עם האפשרות האחרונה, והיא אומרת לה, תקשיבי מתוקה. זה משהו שאת חייבת, 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 שיהיה לך בתוך הגוף. אם את לא תשתי את זה עכשיו, לא תהיה לנו ברירה. אנחנו הולכים מחר לחדר החיות בקופת חולים, ואת תקבלי זריקה. עם התרופה. ואת יכולה להחליט, זה רק עד שמחליטה. אם את רוצה עכשיו לבלוע את זה דרך הפה, או לקבל זריקה. והילדה לא הסכימה ולא לקחה את זה דרך הפה. והם הלכו למחרת לקופת חולים, גם היא וגם בעלה, עם הילדה. והחזיקו את הילדה. והיא קיבלה זריקה. ובערב באה אמא ואמרה לה מתוקונת, מה את בוחרת? לקחת את הזה באננס ובתעמתות, או לבוא איתי מחר לקופת חולים. מה אתה חושב הילדה עשתה?
לדעתי לקחה בפעם השנייה.
נכון. עכשיו תראה, יהיו בו בית החורים, וואו, אני לא רואה פה את עמוד הפייסבוק, אבל כל הצדקנים עכשיו יצקצקו.
לא, שום צדקנים, בשביל הבריאות של הבת שלי, אני מוכן גם לפעול.
ברור, פה לא שואלים, פה לא מחנכים, זה בדיוק כמו שילד ירוץ לכביש ואני אמשוך אותו אחורנית. זה בדיוק כמו שילד ירוץ לחשמל ואני תפוס לו את היד. זה בדיוק אותו דבר. תרופות ובריאות זה בדיוק אותו דבר, לכן בעצם אפשר נורא להבין, אני לא יודעת למה יש משהו מפחיד בדבר הזה, אבל משהו, ואתה תצטרך לחשוב איך, מה, עושים מעשה מאוד לא נעים, אבל שמעביר לילדה מסר, תרופות אני אתן לך בכל דרך, אם זה לא בפה זה בטוסיק, אם זה לא בטוסיק זה בזריקה, אם זה לא בזריקה זה באשפוז יומי, זה בהרדמה, לא באמת. תשמע, אני מכירה ילדה שהיא גם גדולה פיזית, אז כבר אי אפשר לרסן אותה, אי אפשר להצמיד אותה לכיסא, שעושים לה בדיקות דם וכל מיני דברים כאלה עם הרדמה מלאה, והיא מבינה והיא יודעת את זה, היא לא מסוגלת, היא לא מסוגלת.
זה נראה כאילו הבת שלי לוקחת את הדברים.
רגע, אייל, אני לא שומעת אותו. זה נראה כאילו מה?
כאילו הבת שלי לוקחת את הדברים למקום הזה. יש לה אחות תאומה שהיא מבינה שלפעמים אין ברירה, מתגברת ולוקחת.
אבל ליאור, זה לא יושב על תובנה.
אבל גם כל טיפול שיניים וכל דבר כזה גם.
כן, נונת. אבל אני רוצה שתבין, זה שאחותה השנייה מבינה, זה לא שהיא לא מבינה. והיא גם נורא רוצה להיות ילדה טובה, והיא בטח מבטיחה הבטחות שאני אלך לרופא שיניים ואני אפתח את הפה, אבל ברגע שהיא מגיעה לשם היא לא מסוגלת. היא לא מסוגלת, מסכנונת, יש פה משהו מאוד חזק, והוא לא קשור לרציונל ולקוגניציה ולדיבורים ולהסברים.
כן, זה חזק ממנה.
נכון, לכן, גם למרות שאני עושה את זה בכוח, אני מפעילה את הכוח של הידיים שלי, אני לא כוחנית, אני לא כועסת, אני לא, זה לא קיים. אני יודעת שאת לא רוצה, אני יודעת שזה מפחיד אותך מתוקה, אבל אני מטפטף לך טיפות אוזניים, ואני גם אשאיר אותך כמה דקות ככה עם הראש, כדי לחכות שזה יטפטף, כי את חייבת. כי כשהרופא אומר לתת תרופות, אני, אמא ואני נותנים תרופות. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת לעשות את זה עם המון אהבה ועם מבט מאוד ברור שזה מה שהולך לקרות, עם המון אמפתיה לילדה, ולהחזיק אותה חזק ולעשות את זה על בריאות. בריאות לא שייך לחינוך, לא שייך.
לא, אני מבין, אני פשוט רציתי לשמוע.
אתה בסדר, אני מבינה, כן, אין ברירה. באמת מאוד חשוב, אמרתי את זה, אני אגיד את זה שוב, להחריג משם את הכעס, אין מה לכעוס עליה, וגם אין מה לדבר איתה על זה. להפך, להגיד לה, אני מבין אותך, את מפחדת, אני מבין אותך, שתגדלי לאט לאט, את תתרגלי. בינתיים זה מה שאני חייב לעשות. זה הכל, זה הכל.
מיכל, תודה רבה, אני רק רוצה להגיד שכל שבוע אני מאזין לך, וכל שבוע אני לומד משהו חדש.
תודה גם לך, תודה. תודה. שבת שלום. שבת, כן, אני אקח אנטיביוטיקה שצריך, ואני אשים טיפות אוזניים. לא, תקשיבו, יש דברים שאין להם שום קשר לקוגניציה. ילדים קטנים פוחדים. יש מבוגרים, דרך אגב, שכל פעם שבאים לחדר החיות או לבדיקת רופא או משהו כזה, הלחץ דם שלהם מרקיע בשמיים. ואנחנו, או שגם מתעלפים. וואי, אתה יודע שבעלי התעלף כשעשו לי בדיקת מי שפיר? כי זה נורא מפחיד, את יודע איזה גודל המחט הזאת? שהיא נכנסת לבטן של האישה שלך בהיריון, ואתה מקווה שלא תפגע בתינוק? הנה, אייל אומר לי באוזן שהוא לא היה מוכן להיכנס לחדר. יש דברים נורא מפחידים. יש לזה גם שם, לקטע הזה של הרופאים והלחץ דם, זה נקרא סינדרום החלוק הלבן. כן, זה מוכר, וכשהיא קטנה, מסכנונת. לכן רק אמפתיה וחיבוקים ולטיפות, ולתת את התרופות איך שצריך, באיזה איפה שתחליטו. בערנות, בתשטוש, מהפה, מהטוסיק, אוקיי? אני זוכר, אוקיי, זהו, זה אין מה לעשות. על בריאות, בריאות לא קשורה לחינוך. יאללה, נמשיך לשיחה הבאה. שלום.
שלום, מיכל, מה העניינים?
שלום, סבבה, תודה.
נדבר נמרוד. יש לנו שני ילדים, תינוק בן שנה וחודשיים, ועוד פעות בין שנתיים ושבעה חודשים.
הוא צפוף, עשיתם את זה.
והתינוק הקטן הזה שן איתנו בחדר עד עכשיו בעצם, ועכשיו החלטנו שזהו, והגיע הזמן להעביר אותו לחדר של הגדול.
לחדר הילדים. כן.
ועשינו את הצעד הזה, עשינו הכנה מראש לגדול ולקטן, סידרנו איתם את החדר, ובאמת אתמול בלילה העברנו, ונתקלנו בקשיים בתהליך ההרדמה.
של הקטן או של שניהם?
בגדול הקטן לא ישן לילה שלם. הוא מתעורר, לפעמים בבכי בלילה, וזה מחפש אותנו, וגם בהרדמה עצמה אז הוא מתקשה, הגדול סבבה, רק שהגדול גם לוקח לו הרבה זמן להירדם, אנחנו בדרך כלל נרדמים איתו, כאילו אנחנו איתו בחדר, כן. עושים לו להירדם.
במיטתו, נמרוד במיטתו?
כן.
זאת בעיה. אני צריך רגע להסביר לך את, את הפיזיקליות של הדבר הזה. הילד רגיל, כי זה באמת אחד הדברים הכי כיפים בעולם, להירדם בתחושה הזאת החמה והבטוחה של גוף לידו, של תזוזות, של דופק בום.
לא, רגע, אני אעצור אותך פה, הוא נרדם במיטתו, אבל אנחנו לא נרדמים איתו במיטה, זאת אומרת, אנחנו לא איתו במיטה.
חשבתי שאתם נכנסים למיטתו, כי אמרת שלפעמים נשכבים לידו או משהו כזה. או נמצאים איתו.
אנחנו נשכבים על קורסה, אנחנו נשכבים על קורסה באחר.
כן, מעולה, הבנתי, אז טעות שלי, אוקיי, כן. תראה, כן, כן, תמשיך, סליחה.
אז באמת, אז אתמול ניסינו לעשות את הטקס עוד מה שאנחנו עושים תמיד, עם שניהם, עם סיפור וזה, עכשיו הם לא באותו, נגיד, בגרות...
ברור.
כן, אז כאילו הקטן איבד את הסבלנות הרבה יותר מהר, והתחיל להסתובב, ואחרי שסיימנו את הטקס, אז כבר שמנו אותו במיטה, ואז הוא התחיל לפקוט, והגדול בינתיים שוכב לו במיטה שלו, מנסה להירדם, לא מצליח, זה הכל לקח הרבה מאוד זמן, ושנינו בחדר באותו זמן, אני עם הקטן,
כן.
אשתי עם הגדול, וזה פשוט נראה לנו כאילו קצת כמו בלגן, וכאילו, והיינו רוצים לשפר את זה.
תראה, קודם כל באמת הם כאלה קטנים, והרבה פעמים ילדים, מה שבעצם הוא רוצה, א', הוא לא נרדם בין רגע. כדי להירדם צריך להיכנס לאיזשהו מצב מדיטטיבי של שקט, והם עושים לעצמם... הייתה לי אחת מהבנות שאתה דופקת עם הרגליים על הקיר, הם מוצצים לפעמים מוצץ. זאת אומרת, באמת הנושא הזה הוא תהליכי, זה אחד. מנגד, הילדים רוצים את ההורים, רוצים לקבוע, רוצים לשלוט, רוצים להישאר ערים. בכי נמרוד זאת שפה. רק רגע, סליחה. אוי ובוא, יש לי הרצאה ביום שני. אסור לי להיות שרודה. אתה יודע, ביום שני תהיה לי הרצאה בטד. כן, וואי וואי וואי. כן, מאוד, באנגלית גם. חודשיים שלושה אחרי זה, כשזה יעלה לטד העולמי, זה יהיה ביוטיוב, אני אגיד לכם לצפות. בכל אופן, בכי זאת שפה. ובעצם מה שהקטן, הגדול כבר יודע לדבר, ומה שהקטן בעצם אומר כשהוא בוכה, הוא אומר, אני אגרום לכם לבוא אליי. אני גם אולי אפילו אגרום לכם להוציא אותם מהמיטה. זאת אומרת, בכי זאת שפה. בואו תעשו מה שאני רוצה. עכשיו, באמת באמת צריכים להבין את זה. תראה, הדרך לגרום לזה, אני לא יודעת אם צריך את שניכם שם, כי זה קצת אחד על כל אחד, זה יהיו כמה ערבים של בלגן, אבל המסר הוא לשניהם, אבא פה, אמא פה, אנחנו רואים אתכם, אנחנו שומרים עליכם, לילה טוב, מי שיורד אני מחזיר, מי שעומד אני משקיב, ואז יהיה לך שעתיים, אני זוכרת באחד הפרקים של סופר נני, ישבתי עם אבא בחדר, איזנו, כמעט שעתיים, בשקט, אני יושב ואני שומר, לא עונה, לא מדבר, אתה אומר את זה לשניהם, כשזה בעיקר מבין את זה הגדול, לא עונה, לא מדבר, אבל אתה מסתכל על הקטן ואתה אומר, מי שעומד אני משקשיב, ואני, וזה, ומי שיומר את הרגל לא יורד, אני מעלה, לא, אני רק שומר עליכם, לילה טוב. עכשיו, זה הולך להיות ממש קשה, נמרוד, אבל זה הולך להיות קשה רק 3-4-5 ערבים ולא יותר. כי בעצם אתה מעביר איזשהו סוג של מסר לילדים. אתה אומר להם, למרות שאתם מאוד רוצים, לא יקרה מה שאתם רוצים. למרות שאתם מאוד מנסים, הפעם לא יעבוד לכם. בדברים אחרים שהם מנסים כן יעבוד להם, אנחנו גמישים, אנחנו ניתן, אנחנו נוותר, מיליון ואחד דברים. פה לא. לכן, כשהקטן נעמד, אתה משקיב אותו, והוא בוכה, ואתה עושה שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש וכשהגדול בוכה, אבל אבא או משהו כזה, אתה עושה לו...
עכשיו, בגדול זה קורה במקביל, כאילו שניהם מן הסתם יזכו לי במקביל.
כן, נכון.
ואז השאלה פה היא, אוקיי, אז אני הולך קודם לקטן, אחרי זה עובר לגדול, מנסה פה לשלוט
סיוט, על ה... סיוט, נמרוד, לא תצליח לשלוט על המצב. לא, לא, זה יהיה באמת קשה. ואמרת נורא יפה, שניהם בוכים לי במקביל. אתה צודק, הם בוכים לך במקביל. הם עושים את זה עבורך. זה לא שרע להם, זה לא שעצוב להם, זה לא שמפחדים, לא קר להם ולא חם להם. הם מפעילים אותך. הקטן אולי לא רגיל, החדר הוא יותר גדול, כל הדבר המרחב הזה, יש פה איזשהו סוג של שונות, אז הוא עושה מה שילד בן כולו, כזה תינוקי, הוא עושה מה שילד בן שנה וחודשיים עושה, בוכה כדי שירים אותו לידיים. והפעם מתוקי מסכנצ'יק, זה לא יקרה. אני פה, אני שומע, אני רואה, אני משקיב. אם אתה חושב שזה נכון, למשל, לדפוק לו בטוסיק, אז אולי לעשות את זה, ואולי הגדול יקנה, יכול להיות. אוקיי? אתה תצטרך להבין ולפעול איך זה קורה. אם אתה חושב ששניכם יחד, גם אתה וגם זוגתך תהיו בחדר, ואחד על זה ואחד על זה, אולי. אבל בעצם, בסיכומו של דבר, מה שצריך לקרות פה, זה שהילדים מסכנים שלנו, מתוקים, לא יקבלו את מה שהם מבקשים. לא שיחה, לא הוצאה מהמיטה, אוקיי? לא דיון, לא דיבור, לא התעסקות. לא התעסקות בהם. אני פה, אני רואה, מבחינתי, אם האמא יושבת ודופקת לו בטוסיק, אם בהתחלה היא גם מלטפת אותו וזה עוזר לו בסדר. אחר כך שהיא תלטף אותו בגב, אחר כך שהיא תדפוק לו בטוסיק, כל יומיים משהו אחר.
היה שם גם קטע אתמול שבעצם שלב מסוים אצלן הקטן נרדם, ואז אני באתי לצאת מהחדר, והגדול בעצם מבין שאני יוצא מהחדר, וישר התחיל לקרוא לי חזרה, ובזמן שאשתי שם, כן, אבל התחיל לקרוא לי חזרה שאני אחתור, בסוף חזרתי.
אשתך שם, כי מבחינתו התפקיד שלה זה התינוק. כנראה יכול להיות, למרות שהיא הייתה שם. אז תחזור, אז תחזור, נמרוד. כרגע יש פה שניים כל כך פעוטים וקטנים. כרגע תחזור. מה שאנחנו רוצים זה לאט לאט להכניס להם את ההרגלים החדשים שאנחנו רוצים להכניס להם. זה כמו ילד שמלמדים אותו ללחוץ ידיים אחרי שהוא עושה פיפי. באים, עומדים לידו, רוחצים לו, מורידים אותו. עומדים לידו, רוחצים לו, מורידים אותו. עומדים לידו, רוחצים לו, מורידים אותו. 4 פעמים ביום. וארבע פעמים ביום, שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה, אחר כך הוא כבר יודע לבד, אומרים לו תעלה, רק מסתכלים עליו. אחר כך יוצאים בכלל ואומרים לו תרחוץ, תני להריח. נכון, זה, הדברים האלה, הקניית הרגלים זה תהליך. אז אותו דבר גם פה, הוא קורא לך, תיכנס לחדר. קודם כל, כדי שהקטן גם לא יתעורר, זה בדיוק העניין.
ברור.
אתה מבין? ואז תשב שם עוד. אז בסדר, אבל הישיבה שלך היא בלי דיבור, בלי מתן. אני חושבת שזה שאתם שניים, ואשתך נשארת על התינוק, הוא מקנה, הוא רוצה אותך.
האמת שזה הפוך, זאת אומרת, אני הייתי על התינוק ואשתי הייתה על הגדול, כי הוא ביקש את הליטופים שלה.
אוקיי.
אבל זה נתון לשינוי.
כן, כן, כן. עכשיו, הוא בן 2 ו-7, הוא כבר גדול. הליטופים האלה, תדעו לך, זאת התנאיה, זאת התנאיה שאתם תצטרכו להפסיק איתה.
כן, ברור לי.
אתה מבין?
רגע, מה את אומרת לגבי הטקס? זאת אומרת, בטקס הם שניהם היו שם, שניהם ניסינו לקרוא, היינו שנינו שם.
כן.
שנינו ניסינו לקרוא להם את הסיפורים, אחד איבד את ההיסטוריית הסבלנות.
ברור, ברור. ועד שהוא איבד את הסבלנות, מה קרה? הוא בוכה?
הוא מתחיל כזה להתבכיין, הייתי אומר. הבנתי. לא משהו...
הבנתי, אז יכול להיות שזה צריך להיות אחרת, יכול להיות אפילו שצריך להרדים אותם בשעות שונות, ולעשות רווח של 45 דקות בין אחד השני, כי באמת ילד בן שנה וחודשיים לא נרדם עם סיפור עדיין, מה שמתאים לגדול לא מתאים לקטן, ואז מקרים לגדול בסלון ואומרים לו שלא יתעורר דודו ולא יעיר אותך, משהו, אתה מבין מין משהו כזה, כן צריך לפעול, על פי מה שהבית מכתיב, ויש פה שני תינוקות, שני ילדים מאוד מאוד קטנים, רק צריך לראות שאתה מקנה זה שהם הרגלים, שלא יוצרים התניות של הנוכחות שלך, כי הטקס של מקלחת, סיפור, להיכנס למיטה, כן, הליטופים מדהיגים אותי, אבל תפסיקו עם זה בשלב יותר מאוחר, כשהקטן כבר יתרגל.
בסדר גמור.
בהצלחה.
תודה רבה לך.
בבקשה, כל טוב נמרוד, כל טוב. אני רוצה רגע, יש לי זמן, יש לי מישהו על הקו? יש מישהו, שלום.
אהלן, מה שלומך?
בסדר, תן לי קצת זמן, יאללה, אני רוצה לקרוא מכתבים שקיבלתי. שלומי טוב, תודה רבה, היי.
אנחנו שוחחנו בעבר, אולי את בוחרת, על המקרה של שני ההורים שלי שנפטרו ב4 חודשים, והבן שלי שהיה עושה פיפי על עצמו, התחיל לעשות פיפי על עצמו.
כן, רגע, רגע, תני הסבר, תני עוד פעם, כי אנשים אולי לא זוכרים, כן.
אוקיי, אמא שלי, זכרונה לברכה, גידלה את שני הילדים שלי, יש לי כרגע ילדה בת 8 וילד בן 5.5. היא נפטרה לפני 1.5 שנים, ואבא שלי נפטר 4 חודשים לפניה. עכשיו, הוא היה פחות דומיננטי בחיים שלהם, יותר האמא הייתה מאוד. אליה היה גמול לגמרי, והתחיל לעשות פשוט פיפי על עצמו.
כן.
כאילו לא כמויות, הוא פשוט עוצר את עצמו, אבל הוא לא היה הולך ישר לשירותים וכזה.
כן.
ודיברתי איתך, שוחחנו אז, נתת לי איזה כלי שמאוד מאוד עזר אגב, ואמרת לי, תתקשרי לעדכן, לשים אותו, לשים עם קוץ מים, לפתוח את הברז ולהראות לו מה זה השלפוחית.
וואו, גדול.
את זוכרת את זה? כן. את זוכרת את השיחה?
כן.
זה היה לפני כמה חודשים.
וואו.
אממה, ברוך השם התחיל להסתדר הדברים, גם לא עושה בלילה, הכל בסדר. חמי נפטר לפני 1.5 שבועות.
ומה לפני 1.5 שבועות?
חמי נפטר.
וואו, וואו, איזו שנתיים. איזה שנתיים.
כן.
ויש רגרסיה?
אז זהו, אז עכשיו הוא התחיל עוד פעם לעשות פיפי בתחתונים, וגם חמי היה מאוד מאוד מעורב. זה מוציא מהגנים וזה וזה. ואליה כבר גודל, את יודעת.
לא, אבל תביני מה עובר על הילד הזה. איזה אובדנים הוא חווה.
כן. כאילו, הבת שלי בת 8 אמרה לי, אמא נשאר לנו רק סבתא אחת.
זה אובדן, חכי שהיא תמות גם כן, שאלוהים ישמור, אבל בינתיים לא שתזכה לחיים ארוכים.
וצעירים, צעירים. אני מדברת איך 60-70, לא משהו 80-90.
הילד לא מבין את הגיל, הילד חווה אובדן, אובדן. זאת תחושת אובדן. איזה ריק מסכנצ'יק. תראו, רגרסיות מאוד מוכרות לנו, כאשר יש דברים כאלה.
באמת, רגע, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו, סליחה, רגע.
אז איך זה בא לידי ביטוי עכשיו?
אז אני אגיד לך מה לאחרונה. אז התחיל עוד פעם לעשות פיפי על עצמו, ואנחנו, כאילו, אני מנסה לדבר. אבל בלי שום קשר, נוסף גם הקטע, אנחנו עברנו לפני חודשיים לדירה חדשה, לעיר אחרת. אבל הוא התאקלם טוב, ויש לו חברים, והכל בסדר. אממה, יש לו חדר לבד. הוא מפחד להיכנס לחדר לבד, והוא מפחד לישון בחדר לבד, מרגע שחמי חלה.
אז תקשיבי, לא, תקשיבי, וואי.
זה אפילו להתלבש בבוקר, הוא יוצא עם הבגדים לסלון, והוא לא מוכן להיכנס לחדר, ויש אור. לא, אני מפחד מהחושך, לא, אני מפחד ממפלצות.
מאמי, קודם כל, איך קוראים לך, אני לא זוכרת?
שלי,
קודם כל חמלה. ממש חמלה גם על הילד.
לא פשוט.
וואי, ממוש, באמת, מאבד את הסבתא, את הסבא. עכשיו, קודם כל תחזרי עוד פעם, על הדוגמה שנתתי לך, על הבקבוק והכוס בקיור. תחזרי. אז זה עבד. תחזרי ותזכירי לו. תעשי את זה עוד פעם מחדש, ואם הוא יגיד, אם אני יודע, אני יודע, אז תגידי לו, אז בוא תגיד לי אתה. בוא תזכיר לי אתה. כי אם לא תזכור, אני אזכיר לך עוד פעם. תעשי את זה, כליל, תעשי את זה עוד פעם. שוב. אוקיי? בעניין הזה. עכשיו, בקשר לחדר, תגידי לו, אתה יודע מה? אם אתה פוחד ולא רוצה להיכנס, אתה רוצה שיהיו לנו מנורות שידלקו כל הלילה? לא, אני לא רוצה. תנסי למצוא פתרון. ואם הוא יגיד שלא, תגידי לו, אין בעיה מתוקי. עד שאתה תתגבר, כי אני יודעת שאתה תתגבר, אני יודעת הרי, אתה כזה אמיץ, ותני לו שתי דוגמאות, איך פעם הלכת לרופא, או איך פעם נתתי לך תרופה, או איך פעם אמרת לי מישהו שאתה כועס עליו, אבל אנחנו חכה בסבלנות. זה קורה. בינתיים, תקשיבי לי טוב שלי, קחי מזרון, שימי אותו בחדר של הילדה, או שימי אותו בחדר שלך על הרצפה.
אוקיי.
מסכן.
כן, כי הוא באמצע הלילה לפעמים קם ובא למיטות שלי, אז אני נותנת לו כבר לישון לידים, מן הסתם.
נכון, אז אני מציעה שתשימי מזרון בחדר של הילדה.
אוקיי.
נכון? ותגידי לו, מתוקי, אני שמה לך מזרון, תוכל לישון ליד אחותך, היא תמיד שם, היא גדולה, היא תשמור עליך. אם אתה בא למיטה שלי, אני אחזיר אותך למזרון.
אוקיי. אבל מה אני עושה ביום? סליחה,
רגע, מה הוא עושה ביום? הוא לא רוצה להיכנס?
הוא לא מוכן להיכנס, לא. אני מפחד מהחושך, אבל אין חושך, זה אור יום.
לא, אין דבר, לא חשוב. הוא לא יודע משהו אחר להגיד. הוא לא יודע מה להגיד, ממה הוא פוחד. הוא לא יודע. לכן, אם את אומרת לו, ואת שולחת אותו, הולך לחדר, תביא משהו, ואומר, אני פוחד מהחושך, תגידי לו, אני באה איתך.
הוא רץ, את יודעת איזה ריצה? הוא רץ. ואין חושך.
לא. תקשיבי, פחד, אין לו שום קשר להיגיון, אינו שום קשר לקוגניציה. פחד זה פחד, ולכן הדרך שלנו לעזור לילדים, זה ללכת איתם עם הדבר הזה ולהקל עליהם, לבוא עם זה מעולמם, ולכן להגיד לו, מאמי, אני מבינה שאתה פוחד, אני גם יודעת שזה יעבור לך, אבל אתה יודע מה, כרגע בינתיים, אם אתה צריך להיכנס לחדר, תקרא לי.
אוקיי.
לך איתו על זה.
כאילו ללכת עם זה, לא ל...
לא, לא להילחם.
כאילו להכריח אותו, זהו.
לא, איך אפשר להכריח אותו? מסכן, הוא פוחד, בואי לא נעשה לו את זה.
לא, אני כאילו, את יודעת, אמרתי לו, תבלה כדור אומץ, שמתי לו יד כמו של סופרלמן, והתחלתי לשיר לו את השיר, אמרתי לו, תיכנס עם זה. אני נתן לדוגמאות על דברים שהוא אמיץ.
יפה, אז הוא ניסה, ואז הוא עשה את זה.
הוא ניסה, אבל הוא רץ
זה נהדר. אז כשהוא יוצא, אומרים לו, וואי, וואי, תראה איך כדור עבד. מצוין, מצוין. אתה יודע מה, בוא נעשה לנו קופסה עם כדורי אומץ. כל פעם שתצא. ושימי בפנים מנטות קטנות, או כל מיני כאלה, דברים טעמים. כן, כן, באמת. וכל פעם שתצריך להיכנס לחדר ולקחת איזה משהו, אני אעשה לך צ'יק 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 עם הקופסה, תבוא, תיקח כדור אומץ, כנס לחדר, תיקח מה שאתה צריך ותבוא בחזרה. כן, אפשר לעשות את הדברים האלה. צריך למצוא, זה כמו שילד אומר, יש לי מפלצת בחדר, אז לא אומרים לו אין. אומרים לי, תגיד לי איפה היא ואני אגרש אותה.
אוקיי.
מבינה? עכשיו, המסכן, מה שהוא עבר...
אבל זה בא לו, לא, זה בא לו רק אחרי שהפטירה שלך מי. לפני זה הוא היה שנכנס, הכל בסדר.
ברור, כי תראי, יש פה איזה משהו מסתורי, ריק, אובדן, אין... מפחיד למה זה קורה, ודווקא בגלל שהוא בן 5, אולי זה לא היה קורה אם הוא היה בן 3 או 4, אבל דווקא בגלל שהוא בן 5, שכבר יש איזשהו סוג, הוא יותר מ5, נכון?
5.5.
נו, יש כבר פה איזשהו סוג של התפתחות שכלית, התפתחות קוגניטיבית, ודווקא ההתפתחות הקוגניטיבית מעלה הרבה יותר סימני שאלה. אז למה? אז למה זה קורה? אז למה הוא הלך? אז אני מפחד, אז אני לא רציתי שהוא ילך. עוברים שם כל מיני דברים, שלילד אין תשובות, הוא אפילו לפעמים לא יודע לשים את זה בצורה של שאלות. זה כן. רק איזושהי אווירה של אובדן, של פחד, של חשש, ובמילים של ילד זה אני מפחד.
כן. לא, אגב, בהתחלה הוא לא יקל את זה. כאילו, הגענו לשבעה אחרי שכבר טיווחתי את זה בצורה, את יודעת, כבר לתארי, יש לי ניסיון מהמשפחה שלי.
כן. שנפטרו. לא, שלי רחמנו. טיווחתי,
הוא הגענו לשבעה, הוא אמר לי, איפה סבא משה?
בבקשה. חמלה, חמלה לילד. אז קודם כל את עושה נהדר, ותעשי את הקופסה הזאת, לכי שהוא יחפש קופסה יפה, תרוקני משהו שהוא יעטוף אותה, נשים אותה בתור משהו, שימי בפנים, תבואי כבר מוכנה, מנטות קטנות, או קטנים, 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 קטנים. ותנסי קודם באופן וירטואלי, קודם תנסי קופסה ריקה, אוקיי? פתאום אני עולה בדעתי, תגידי לו, נפתח אותה, הנה יש פה בפנים כדורים, הוא ייקח, הוא יכניס את היד, הוא יעשה כאילו לוקח. חוץ לחדר, אתה עכשיו מלא כדור אומץ. מי, אני סופרת, 1 ו-2. תעשי את זה כזה. תעשי את זה כליל. זה מאפשר לו איזה, שמי זה יעבור. אין מה לדבר על זה, אין מה להגיד לו, אל תפחד. לילד שפוחד, לא אומרים אל תפחד, הוא כבר פוחד, מסכן. אז גם אני עושה אותו, גם אני עושה אותו טיפש, וגם אני עושה אותו חסר אונים. מה זה אל תפחד? הוא פוחד. להפך, להגיד לו, אני מבינה שאתה פוחד, אז הנה, תיקח את הכדור אומץ. באמת, עשית נהדר שלי. תמשיך.
לא, וגם עשיתי לו כמו, כאילו סופרמן, את יודעת, עם היד למעלה, את איזה תרוץ, את יודעת, כל מיני שיות כאלה.
כל הכבוד.
ואני מזכירה לו שהוא עמיד שהוא עולה למתקנים בסופרלנד לבד עם אבא שלו, את יודעת, כל מיני דברים להרים לו.
אז בקטנה, כל פעם משהו אחד קטן, לא שיחה מאוד ארוכה סביב הדבר הזה, כל פעם משהו אחד קטן, פעם מתקנים, בפעם הבאה עם היד, בפעם השלישית, את מבינה את הדבר, לא יותר מדי, שאז אנחנו מתחילים לייצר פה איזשהו משהו שהילד יתחיל לעשות כדי לקבל את היותר מדי הזה. אבל, וואי, זה יבוא, מסכנצ'יק. שאלי, תתקשרי עוד איזה 3 שבועות, תספרי לנו מה היה. אוי, מתוק. תני לו את הזמן לאבד את האובדן שהוא חווה. זה זמן, זה זמן. אם לנו לוקח זמן, אז לילדים, בטח.
נכון, לגמרי.
שבת שלום בינתיים, בבקשה. כל טוב. וואי, תקשיבו. וואי, תקשיבו. היי מיכל, בין 2.5 ובזמן האחרון התחיל לרוץ לכל עבר, כאשר הוא מגיע לפעילות כלשהי, לדוגמה, רץ לכיוון הכביש כשיורדים לגינת משחקים וצוחק כשתופסים אותו. נראה שזה קורה בעיקר כאשר הוא עם אשתי שנמצאת בהיריון או עם סבא וסבתא, נשמח להצעה תודה. תראה, בטח שהוא עושה את זה, א' הוא בן 2.5, זה כיף נורא גדול לראות את המבוגרים רצים אחריו, וגם צועקים לו, לא, 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 איתי, זה כיף נורא גדול. אני מפעיל אותם, אני גורם להם לצעוק, אני גורם להם לרוץ אחריי, אוקיי? זאת הסיבה לעשות את זה. זה גיל 2, קלאסי, קלאסי, קלאסי. לילד הזה צריך להגיד משהו כזה. צריך להגיד, קודם כל, כשיש גינת משחקים, אני מקווה שהיא סגורה, כי גינות המשחקים בזמן האחרון יש להם גדרות. עכשיו, באים ואומרים לו, תראה, בזמן האחרון שאנחנו לוקחים אותך ואנחנו יורדים איתך, אתה רץ, אתה רץ לכביש וזה נורא נורא מסוכן, בגלל זה מהיום אנחנו רק יורדים איתך עם עגלה ואתה תהיה קשור בעגלה. ואז מתמודדים עם זה שהוא בוכה והוא צועק והוא מרדת, הרדת, הרדת, לא מורידים אותו. לא משחררים אותו. ואומרים לו, לא, לא, לא. אתה רץ לכביש, זה נורא מסוכן, אנחנו לא מרשים. קודם כל בטיחות. האמת, מי חושב על חינוך באותו רגע? הילד רץ לכביש, הילד יהיה חגור אצלי, מה זאת אומרת? ואם אתם לא רוצים לשים אותו בעגלה, אז על הידיים של סבא או סבתא, אם יש להם כוח, והוא יבקש לרדת, לא מורידים אותו. עד שנכנסים לגינה וסוגרים את השערים של הגינה. ואז כשחוזרים הביתה, או שאומרים לו תן לי יד, ומחזיקים לו את היד כמו צוות, כמו בית צוהר, או ששוב מחזיקים אותו על הידיים או קושרים אותו בעגלה. זאת אומרת, חבר'ה, תתחילו לייצר מצב שממנו הילד לא יכול לרוץ לכביש. ואז גם אומרים לו, תדע לך שברגע שאתה רץ לכביש, אנחנו נתפוס אותך חזק מאוד, ואנחנו גם מאוד דואגים. מאוד דואגים ואפילו כועסים. ודי. כל הדיבור הזה זה מסוכן. ילד יודע מה זה מסוכן? ילד לא יודע מה זה מסוכן, הוא לא יודע מה זה היגיינה, הוא לא יודע מה זה מת, הוא לא יודע מה זה מחר. הוא לא יודע. זה הכל כל מיני דברים מאוד מאוד מופשטים. מה זה מסוכן? מאיפה לא לדעת? בגלל זה הם רצים לצוק, בגלל זה הם גם נופלים. אוקיי? לכן אתם תייצרו מצב שהוא לא יכול לרוץ לכביש. ואם הוא רץ לכביש, יש לזה consequences, יש לזה תוצאות. תחליטו מה התוצאות. שלא יורדים, שיורדים רק שהוא קשור. לא יוצאים מהבית בלי לשים את הילד בעגלה חגור. הוא ירוץ לכביש, הוא יידרס. לא מעניין אותי אם הוא מבין או לא מבין, אם הוא רוצה או לא רוצה. זה הקטע. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, איציק. הטלפון שלנו הוא 1-900-722-103. תשלחו עדיין הוצאות, הודעות וואטסאפ לאייל ב-054-70-103-70. תחכו פה, תהיו פה איתנו. תכף אני חוזרת. אוקיי, אני כאן. כן, פתחתי את המיקרופון. זו החצי שעה האחרונה שלנו, ורגע, אז הנה, יש פה שאלה חמודה. בן 3.5 שבזמן האחרון התחיל לעשות בעיות עם כניסה למקלחת. קודם כל הוא ישר מסרב כשאומרים לו שצריך להיכנס להתקלח, מבקשים יפה כמה פעמים, מסבירים שכיף להיות נקי וחשוב לשטוף את הטוסיק, בסופו של דבר אחרי הסירובים אני מסבירה או שתתקלח בכיף עם הצעצועים ומה שיש לך במקלחת, השירשירים וכולי, או שנעשה לך מקלחת זריזה רק לשטוף את הטוסיק וזהו, אבל להתקלח אתה חייב. שאלתי, האם להמשיך להכניס אותו בכוח ולעשות לו מקלחת זריזה למרות שמתנגד ובוכה מאוד ואני עושה הכל למרות שמתנגד כי בבית שלנו מתקלחים? או לוותר ולהגיד לו, טוב, אתה לא רוצה להתקלח, יהיה לך ריח לא נעים ולשתף את הגננת או לא יודעת מה. מה מבין השניים יותר נכון? אציין שאין לי בעיה לקלח אותו בכוח למרות התנגדותו. חמודה, תקשיבי או תקשיב. בוודאי להמשיך ולעשות אותו דבר, כי אצלנו בבית מתקלחים כל יום, גם אם הילד לא רוצה. במיוחד שהוא קטן, התפקיד שלנו זה להכניס את ההרגל הזה של התקלחות כל יום. וגם להגיד לו, אתה מסריח וידברו על זה בגן, זה עוד לא יעניין אותו ב3.5, זה מעניין יותר ילדים גדולים, לא קטנים. אבל אני אגיד לך, למה זה לא עובד? יש פה יותר מדי דיבור. כי ברגע שהוא, אומרים לו, מאמי בוא להתקלח, הוא מסרב. אבל אז מתחיל. מבקשים יפה כמה פעמים, בו ובו ובו ובו, בקיצור זה הורים שעובדים אצל הילד, ואז הוא מסבירים לו, זה כיף להיות נקי, למה כיף להיות נקי? הילד מסתכל על עצמו, הוא בכלל גם לא רואה לכלוך, את חושבת שכיף להיות נקי? הוא לא, וחשוב לשטוף את הטוסיק, למה חשוב לשטוף את הטוסיק? הוא לא רואה את הטוסיק שלו, מה זה? והוא ממשיך, והוא לא רוצה, והוא לא רוצה, והוא לא רוצה, ואז, אחרי שאני מדברת ומסבירה, ואני עובדת אצל הילד, ותשומת לב, ושיחות, אני גם נותנת לו את הבחירה, אם אז או או, ואז אני עושה בכוח והוא בוכה. זה ממשיך בגלל שיש פה דיבור יתר. העסקת יתר. תעשי משהו אחר. תעשה משהו אחר. היום, באים אל הקטנצ'יק ואומרים, מאמי, עד היום, כל פעם שלא רצית לבוא למקלחת, דיברנו איתך מלא 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 מלא, ונתנו את הבחירה מלא 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 מלא, ובסוף לקחנו אותך. אנחנו חושבים שזה מיותר, ואנחנו מהיום לא נדבר מלא מלא מלא. כל ערב אני אבוא ונגיד לך, פיצקי, צריך להתקלח. אתה בא, וזה יהיה נחמד, או שאני לוקחת אותך, וזה יהיה מהיר. מה אתה מחליט? הוא יתחיל בכן לא, כן לא, כן לא, את מרימה אותו ומקלחת אותו. זה הכל. חצי משפט. ערב טוב. איך נקרא לילד? ערב טוב יאלי, זמן להתקלח ממוש, אתה בא וזה יהיה נחמד, או שאני אקח אותך וזה יהיה זריז ומהיר? ואת לוקחת אותו. כל מה שקורה במכתב הארוך הזה שהגיע אליי וכתבתם לי, הוא זה שמשמר את המשך ההתנהגות והסירוב של הילד. אז הנה, העצה. ובוודאי שמקלחים ילד בן 3.5 גם אם הוא לא רוצה. מילא, מתקלחים כל יום, 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 חזרנו מאירוע, 11 בלילה, כולם גמורים מעייפות, אופה, עם הבגדים למקלחת. סליחה, למיטה, ברור. אבל הקניית ההרגל זה באופן רפיטטיבי, זה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו, כשאני לא מדברת על זה, לא מסבירה את זה, לא מתרצת את זה, למה? כי ככה זה אצלנו בבית. בהצלחה. יש לי שיחת טלפון, אייל? שלום.
שלום.
וברכה, היי.
איך אני שמחה לשמוע אותך.
היי, תודה. כן.
טוב, יש לי, אני אם חד-הורית, יש לי שתי בנות מתרומת זרע, אחת הגדולה בת 5 והשנייה בת שנה ו9.
רגע, בת 5, רק רגע, בת 5 ובת שנה ו9?
נכון.
ושתיהן, אני סתם סקרנית, שתיהן מאותו זרע?
נכון, כן.
שיחקת אותה, אוקיי.
תודה.
אוקיי.
ומגיל קטן יש לי המון ספרים שהסבירו לילדה הגדולה איך היא הגיעה לעולם. יש המון ספרים בנושא, כן. היא תמיד יודעת, כן. היא לא, היא עדיין בת 5, היא לא, כן. ממש יודעת שזה תרומת זרע.
לא,
אבל
זה רק סיפור.
היא ידעה, אוקיי. את הסיפור. מה שקורה כרגע...
כן. רגע, אמא רצתה אותך והלכה וקיבלה, כן, משהו כזה, כן,
יש יפה. יש כזה, זה הרופא, אשתי לה צפ, כן, כן. זרע, ואני רציתי אותך, ולתמך בבטן.
נכון, זה הסיפור, זה, יפה.
ולא מצאתי מי להתחתן, זה חשוב. אמא לא מצאה מי להתחתן, והיא מאוד רצתה אותך, וככה הלכה, כן. לרופא.
יפה.
לאחרונה פשוט שמעתי מהגננת שהיא אמרה בגן, שהיא אומרת לכולם, אין לי אבא.
חמודה.
וזה היה לי ממש קשה לשמוע את זה.
אבל רגע, יכול להיות שהיא אמרה את זה באופן של שוויצי?
לא, לא, לא. לא. היא אמרה לי שזה כבר כמה פעמים, והיא פשוט אומרת להם, אני אגיד לך איך זה התחיל, הגיעה גננת חדשה, וכנראה שהיא לא קיבלה אינפורמציה מהגננת הקודמת, על הסיטואציה המשפחתית שלנו.
אוקיי.
ואז כנראה הגננת שאלה אותה, זאת אומרת, אבא שלי מת, כאילו, נתמה לה את האינפורמציה.
אוי, חמודה, ברור. תקשיבי, איזה חכמה.
ורגע, עוד משהו קטעי מאוד חכמה, ועוד משהו אחד, אנחנו למשל מטיילים בקניון, והיא הולכת למוכרות, היא אומרת להם, אין לי אבא, אין לי אבא. ממש בצורה שאנשים
לא
יודעים איך להגיב לסיטואציה. ואנשים, את יודעת, הם באלם, הם לא יודעים מה אבא מת, האבא...
נכון. אז תקשיבי, קודם כל, זה שהיא אמרה אבא מת, זה רק מראה לך איך ילדים מסדרים לעצמם את העולם, מכיוון שאין לה אבא. עכשיו, אין לה בעיה עם זה שאין לה אבא. היא חיה חיים מאושרים מלאים, נכון. ונדרים בלי אבא.
נכון.
מכיוון שאין לה אבא, ואיזושהי גננת עשתה את הטעות ושאלה אותה איפה אבא שלך, או אמא ואבא שלך, אז היא אמרה לה, אין לי אבא. והוסיף, אבא שלי מת, כדי לסדר את זה לגננת בראש. היא עשתה לגננת טובה.
היא שמה את זה בתבנית, כן. היא עשתה, כן, כן.
זה רק מראה לך כמה אני צודקת כשאני אומרת שילדים יודעים מה זה מת, וזה ממש לא מפחיד אותם, כי הם לא מבינים משמעויות. היא סדרה את זה לגננת, תדעי לך שאליה באבא שלי מת. עכשיו, לדעתי מאותו רגע, אין לי אבא הפך להיות משהו שבעיניה מייחד אותה, וכן, זה משהו של שוויץ. זה היא מסתובבת, היא אומרת, תדעו לכם, תסתכלו עליי, תסתכלו עליי, אחת תגיד אני גבוהה, אחת תגיד אני שמנמונת, אחת תגיד אני רוקדת, אחת תגיד אין לי אבא, ואחת תגיד יש לי תאומה.
לא חשבתי על זה ככה.
ממש, כי ללכת ולהגיד לאנשים אין לי אבא, ישר גורם לאנשים באיזשהו אופן להגיב.
נכון, מה, אני באמת? אתייחס אליה, נכון.
נכון? אוקיי, עכשיו...
אבל זה משהו שצריך לשים עליו לב, תראי, אני צריכה איך אני צריכה להגיב, לדבר איתה
חושבת,
על זה, לא לדבר איתה.
תראי, יש דברים... א', יש דברים שאם אנחנו לא מגיבים אליהם, נכחדים לבד. זה איזושהי פאזה, זה משהו זמני, זה יעבור, אם את לא שמה לב לזה, לא מגיבה, לא זה, יש סיכוי שעוד כמה חודשים זה יעבור, היא תחליף את זה במשהו אחר. היא גם תגדל. אבל, אם את מסתובבת איתה, וזה מפריע לך, ואת כן רוצה לייצר שינוי, גם תראי איך זה כל הזמן...
לא, זה לא מפריע לי, אני פשוט רוצה שלא יהיה לה שמשהו לעתיד, אולי לטפל בזה עכשיו, כדי שלא יהיה לה בעיה בעתיד, מבינה מה אני חושבת? תראי. הראש שלי חושב שאולי זה איזושהי בעייתיות, או איזשהו צורך אצלה, שאני צריכה להסתכל עליו, לדעת ולטפל בזה מבחינה פסיכולוגית, מבחינה רגשית, לקחת מישהו מומחה, אני לא יודעת מה לעשות. תראי,
כרגע את הפסיכולוגית של הילדה. את כל ה, את כל הדברים נכון. הרגשיים שלה את מארגנת. רגע, מה רציתי להגיד? אוף. כרגע לא נשמע, אם היה לה איזשהו קושי, היא הייתה באה אלייך, ואומרת, אמא, איפה אבא שלי? ולמה אין לי אבא? למה לנועה יש ולי אין? אוף, אוף. אם היה לה איזה קושי, היא הייתה באה איתו אלייך. היא לא מפגינה איזשהו סוג של קושי.
נכון, לא, ממש לא.
היא לא מפגינה. עכשיו, שמי, את יצרת ילדה מבנק הזרע, את הבאת לעולם שתי בנות שמראש יש להם תיק.
נכון.
אוקיי. אז מה? תראי לי ילד או ילדה שאין להם תיק. אח עם צרכים מיוחדים, אח גדול חכם, אחות קטנה מעצבנת, אחות יותר יפה, אחות יותר גבוהה.
אבל זה לא משהו שאת חושבת שאני צריכה לשים לב, ואני נורא נרחצתי, נורא
כאילו... לא, אני חושבת שלא. לא, זה לא מראה מצוקה, או איזה קושי, או איזה משהו. היא גם לא עושה את זה כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
לא, ממש לא. אני אגיד לך משהו, היא גם לא עושה את זה לפניי, זה אנשים אחרים שסיפרו לי.
איי, אז
זה, לא לידי, זה
מעניין.
מה שכאילו אמר, כן.
מעניין, אז תראי, אם בכל זאת זה ככה נוגע לך באיזה משהו, ואת רוצה בוא נגיד לעשות לילדה איזשהו סדר על מה זה קודים חברתיים או דברים כאלה, כן, אוקיי? כן. אז את יכולה לקחת אותה איזה יום ולשבת על המיטה שלה ולעשות את זה ממש בשקט כשהחצי תינוקת ישנה, ולהגיד לה, את יודעת, מיכלי, בזמן האחרון קורה פעמים שאת הולכת לאנשים ואת אומרת שאין לך אבא. קודם כל, אני רוצה שתדעי שיש לך אבא. זה שנתן לנו את הזרע, הוא אבא, אנחנו לא מכירות אותו. אנחנו לא מכירות אותו, אולי גם לא נכיר אותו אף פעם, אף פעם, אבל זה לא ממש דבר נכון, כי ילדים צריכים אמא ואבא כדי להיוולד. אבל חוץ מזה, ואולי אפילו יותר חשוב, כשאת אומרת את זה לאנשים, הם לא יודעים מה לעשות. הם חושבים שאבא שלך מת, הם חושבים שאבא שלך מאוד חולה, הם חושבים שאת עצובה, הם חושבים שאת מודאגת, אבל את לא. זה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, ואז זה מביך אותם. אני לא כל כך אוהבת את זה שזה מביך אותם. תשימי לב. תחשבי, אם זה חשוב לך מאוד להגיד. עכשיו, אם זה חשוב לך מאוד להגיד ויש לך סיבה, ואת רוצה לדבר איתי על זה, דברי. נראה, אולי יהיו לי רעיונות. מבינה, את עושה את זה כליל. את לא עושה את זה באווירה של, אוי, באמת, תראי, אבל זה לא, אבל זה לא. זה מוזיקה לא טובה. לא טובה.
אני לא עושה את זה לעולם, אני לא עושה את זה.
נכון.
פשוט מה שמבחיר, יודעת, יש לה משאלה אחת, נכון, תמיד שיש לילד כזה ריסט, ואז הריסט כזה נובל, ואז הם כאילו מבקשים משאלה, היא תמיד מבקשת, הלוואי והיה לי אבא.
אוקיי.
תקשיבו, לשמוע דברים כאלה זה מאוד קשה.
זה כן אומר שחסר לה.
כן, חסר לה, אבל לא ברמה של עצב בוי שהיא ילדה עצובה.
נכון, יומיומי.
כן, יש חוסר, כי היא רואה אחרים.
נכון.
אבל את אומרת כרגע בגיל 5, בגיל כזה, עוד לא צריך...
אז ברגע שהיא אומרת, הלוואי שהיה לי אבא, תגידי לה, כן, אני מבינה. נכון, נכון. אבל את יודעת שיש הרבה... במלא מלנת אלפים ילדים וילדות בעולם שאין להם אבא, מכל מיני סיבות.
נכון, אני מצילה, אבל יש לך סבא ויש לך סבתא,
כן, לא,
ואז היא מתחילה
לא.
למנות את כל המשפחה.
נכון, אבל מה שאת עושה, את בעצם מנסה להרגיע את זה, כאילו זה לא לגיטימי. נכון, אין לך אבא, נכון. אבל...
הבנתי.
וזה כאילו קצת מוריד מהלגיטימיות של ה-wishful thinking שלה.
נכון.
לכן, בואי נהיה איתה, היא בת 5, וברגע שבפעם הבאה, אל תתעלי את זה לבד, אבל ברגע שבפעם הבאה, במקרה, מתישהו, את שומעת שהיא אומרת, אוף, הלוואי שהיה לי אבא.
כן, כן.
אז לבוא ולהגיד לה, כן, אוף, נכון, אני מבינה אותך. כי לרוב הילדים והילדות יש אבא וגם אמא, זה נכון, אבל את יודעת שיש בעולם מלא 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 ילדים שאין להם אמא ואבא. וכשלמישהו אין אבא, מה הוא יכול לעשות? תבחי איתם. תגיד, אני לא יודעת. אז תגיד, תחשבי. ותמשיך לחשוב.
לא, זה, יש לנו פשוט שכנים שהם, אין להם אבא, כי הם אבא נפטר. כן. הם ילדים צעירים. ואז סיפרתי לה שאבא שלהם מת, והם שלושה ילדים, ושגם להם, אז כנראה יכול להיות שהיא גם, אתה יודע,
נכון. שכנים,
אתה אומר משהו, יכול להיות שהיא אמרה, נכון. אני כמו איקס, ואין נכון. לה, אבא שלי מת כמו אבא שלהם.
זה בדיוק מה שילדים חושבים.
נורא חשוב מה שאנחנו אומרים להם,
אבל, כן. אבל אנחנו, אני לא יכולים, אבל את נתת לה לגיטימציה והסברת. זה נורא חשוב מה שאמרת, וגם מה שהיא מבינה. ככה ילדים מבינים, יש פה משוואה. להם אין אבא והוא מת, כנראה שגם שלי מת.
זהו, בדיוק, נכון. זה רעיון טוב מה שאמרת.
ועכשיו היא גם מוצאת לעצמה איזשהו סוג של... זה מסדר לה את זה. כי איך זה יכול להיות שאין לי אבא ולרוב הילדים שאני מכירה יש?
אם אין לי אבא, אז הוא מת, נכון. כמו אבא של זה וזה, נכון.
כן. כן.
הרעיון נהדר נתת לי להסביר לה שיש אבא, ואנחנו עלולה לא נדע לעולם מי הוא באמת, ולהסביר
ש... תראי, נכון. להגיד את זה בעצם נוטע שם משהו אחר. כי אם יש לי אבא, אז למה אני לא רואה אותו? לא, לא, תקשיב, לא. שום דבר לא עובר בחינם. כי אם יש לי אבא, למה אני לא רוצה אותו? למה אני לא רואה אותו?
והיא תשאל, והיא תשאל.
יכול להיות, יכול להיות. או שאת יכולה להגיד לה משהו אחר, את יכולה להגיד לה, לא כל ילד שאין לו אבא, במקום יש לך אבא ואנחנו לא מכירות אותו. את יכולה להגיד לו, כל ילד שאין לו אבא, יכול להיות מכל מיני דברים, יכול להיות שהוא רק מבנק הזה, רק כמו שלנו, יכול להיות שהוא מת כמו אבא של יואבי, השכן, יכול להיות שהוא נסע רחוק, 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 והוא לא גר בבית. יש הרבה סיבות לדברים האלה.
יש כל מיני סיבות, נכון.
או שאת עוזבת את זה. ונותנת לה לגדול, להתבגר, להבין יותר.
גם אופציה.
וגם אופציה. תחשבי הרבה הרבה הרבה, תראי מה נכון לך, תיכולה את הכל לדחות קצת, תיכולה לחכות בסבלנות, אולי עוד מעט תפסיק להגיד הוא מת.
אני אעשה את מה שאת אמרת. אם תעלה סיטואציה כזאת, אני אעשה את מה שזה.
תחשבי, תבואי מתוכננת.
תודה רבה, עזרת לי המון, שבת שלום.
בבקשה, יקירה. ואני אומרת לך ולכל מי שמקשיב, תמיד... תהיו מוכנים לשאלות האחרות של הילדים ולתגובות שלהם. תמיד, כשאתם באים וככה מסבירים או מספרים משהו. טוב, אתם שומעים את המוזיקה וטעם התוכנית שלנו. תודה רבה לאייל פרנק, תודה לך, איציק אהרון, לשני רומנו ולעמיתי דואק. כמובן, כמובן, גם לכם. ותמשיכו ותישארו פה איתנו, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן ואחריה פרופסור רפי קרסו. אנחנו כאן איתכם, אני מאחלת לכם שבת שלום וכל טוב. ביי.